אלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, מה קורה?
וואי, וואי, וואי. טוב, אנחנו כל פעם אומרים שהרבה זמן אנחנו לא מתראים, אבל איכשהו תמיד, אתה יודע, בקיץ, עם כל החופשות והכל, או שאני בחול, אתה בחול, אנחנו בתחרויות, תמיד לוקח לנו זמן, אנחנו מקליטים פרק, ואז מגיעים האיראנים, או שאנחנו שני חולים בקורונה, או ש...
משהו קורה.
משהו קורה. טוב, אז הפעם באמת הצטברו לנו כל כך הרבה נושאים, וגם רק אתמול עוד היה משהו מעניין שנדבר עליו. אני חושב באמת במרכז הפרק, אנחנו גם מדבר קצת, אני הייתי ברוט בתחרות איש ברזל, אתה היית בתחרות רכיבה באיטליה, זה היה במרכז הפרק, אבל על זה נדבר בהמשך. בואו קצת נדבר בהתחלה קצת על התחרות כמו תמיד, נעשה את זה קצת אולי יותר זריז מבדרך כלל, כי באמת יש מלא נושאים, אבל לפני זה, היום שלחתי לי הבוקר תמונות, היית אצל עמוס במדידות, שוב פעם אתה הלכת בעצם לשפר את התנוחה בנגש, אני מבין שאתה לא היית מרוצה מהרכיבה שלך בכנרת, ואתה רוצה...
ומה כתבתי בוואטסאפ? משפר את התנוחה לקראת המשך המאבק עם אלכס.
בדיוק.
כן.
למרות שהפסדתי אותו, אבל ברכיבה אולי עוד יש לי קצת...
אז כן, בחודשים האחרונים האמת לא רכבתי עליו לנגש, בעצם מאז הטריאטלון בכנרת, החצי. בחצי בכנרת הרגשתי שרכבתי טוב מבחינת התחושה, דופק, וטים והכל. וגם רכבתי זמן לא רע, עשיתי נגמר לי שעתיים 19, שזה היה הזמן של רוב החבר'ה המהירים, אולי... אריאל הגרון רחב יותר מהר מאיתנו באיזה 2-3 דקות, אבל הרגשתי שעדיין חסר לי איזה קמש כזה ביחס לבטים שאני מייצר. אני כבר עם כל הניסיון יודע פחות או יותר להרגיש איך תחושה דופק בטים מסוימים, אמורים להתארגם לכדי מהירות, בטח ובטח במסלול כמו הכנרת שרחבנו אותו כבר 80 אלף פעם באימונים ותחרויות.
שאתה מכיר כל כך טוב, נכון?
כן. עוד פעם, לא היה לי זמן להתעסק עם זה לאחרונה, אבל היום החלטתי, קבעתי עם עמוס, ואמרתי לו, עמוס, שמע, אני פה רק בגלל סיבה אחת, אני רוצה פשוט לנסוע כמה שיותר מהר על אותם וטים. ככה הגדרתי את זה. כמה שאחד יותר מהר. עכשיו, אולי להרבה אנשים כמה שלא נשמע הרבה, אבל אתה יודע, באיש ברזל, אם אתה רוכב נגיד 5 שעות, אתה רוכב כמה שיותר מהר, זה משמעותי. כן. זה כמה דקות טובות.
משמעותי מאוד.
אז המטרה הייתה היום לנסות למצוא כמה. ובעצם עשינו, אני בכלל חושב שאנשים בדרך כלל עושים כיוון תנוחת רכיבה כשהם קונים אופניים חדשים. ואני בדרך כלל הולך לפחות פעם בשנה. כי הגוף משתנה, ולפעמים התחרות שאתה מתכונן הן שונות, ולפעמים אתה משנה משהו קטן באופניים. ואני מאמין בזה, שצריך כל הזמן גם לנסות לשפר ולעשות fine tuning והכל. ולכן אני לא הולך רק שיש לי אופניים חדשים, עכשיו אין לי אופני נגש חדשים, האופניים צי כבר הרבה זמן. ופשוט הלכתי לעמוס כדי למצוא עוד כמש. איך אני תמיד אומר, אנחנו רוצים אחרי מהירות. לפעמים זה מרדף אחרי וטים. לא מזמן החלפתי נעלי רכיבה חדשות וכסדה חדשה. ואז אתה אומר, אוקיי, אני מנסה למצוא עוד כמה וטים נגיד ברגליים, עם נעליים טובות, עם קליטים חדשים והכל. וגם לפעמים זה בא במרדף אחרי מהירות, אחרי אווירודינמיות, כמו היום. ובאמת הלכתי לעמוס במטרה לשפר את התנוחה, לעשות fine tuning. עשינו כמה שינויים קטנים, גם קצת יותר צר בידיים, כלומר קצת קירבנו את הקריות לאמצע. גם מתחנו קצת את עצמי קדימה. וגם... עלינו עוד טיפת הזווית, הייתי בזווית של 14 מעלות ועלינו ל-21 עם איזה ספייסר, עוד איזה ספייסר קצת יותר בזווית. וצילמנו הרבה תמונות מקדימה, כשאתה יודע, זה הרפרנס לראות איך הדברים, האוויר הוא נסגר מה שנקרא, ובשאיפה אתה יושב יותר אווירודינמי. כמובן, אין לנו מנהרת רוח, אנחנו יכולים לבדוק את זה.
כן, זה הבעיה, זה הבעיה, שאתה יודע, זה הכל לפי מריטיין, ואנחנו יודעים שהיום, שגם לכל רוכב וכל בן אדם, זה גם זה שונה. כן, אז לפעמים מריטיין יכולה להטות, ובסופו של דבר, את המריטיין הזאת, לפי מה אתה עושה? לפי איך שראית רוכבים אחרים יושבים, נכון? זה גם נקודה, כאילו, בסופו של דבר, כאילו, אני חושב שקודם כל זה משהו שחייבים לעשות, וגם פה בארץ, אתה יודע, זה הכלים שיש לרשותנו, אין לנו משהו אחר.
כן.
אבל כן, אני חושב שגם לעשות ניסיונות בחוץ על קטע כביש סגור, האם יש גם כל מיני אמצעים דיגיטליים שאתה שם על האופניים, שאתה יכול למדוד כמו זה CRR, אתה בעצם את החיכוך, את כמה חיכוך יש בכל ניסיון שכזה, ואז אתה כאילו רואה אם שתפרת או לא. אבל כן, אני חושב שזה מה שעשית, גם אנחנו כל פעם אומרים את זה, זה אסור לשבת ולא בעצם משנה לשנה, אם אתה באמת רוצה, אנחנו קוראים לזה marginal gains בעצם, השינויים הכי קטנים שאפשר לעשות בשביל להשתפר.
כן.
אז כן, צריך להיות פה אקטיבי וכן לעשות את הדברים האלה, כי שמע, גם הגוף שלנו משתנה משנה לשנה, ובמיוחד אצלך, אתה יודע, עם הכל הפציעה והכל, אתה יודע, אתה חושב שגם אתה חוזר ו... זה משהו שחייב לשנות כל הזמן, וגם אגב, השינויים שעשית עכשיו, זה יהיה מעניין, כביכול עדיין השינויים למראית עין, נכון? אתה עדיין צריך לבדוק אותם בחוץ, וגם פה זה כביכול לא מבטיח כלום, אבל לדעתי זה משהו שחייב לנסות. אחורה תמיד קל לחזור.
לגמרי, ואני מתכוון לחזור לטריאטלון בסתיו, ואמרתי, אתה יודע, עכשיו אולם אוגוסט, ועוד יש זמן, ויש לי בדרך את האפיק והכל, אבל אמרתי, יאללה, בוא נתחיל לשחק עם זה קצת, גם אם צריך להזמין את זה חלק, שיהיה לנו זמן להזמין, ו... ועשינו איזה מקצה היום, בוא נראה, אתה יודע, אני בשבת בשאיפה ארכוב על אופני נגש ואני אראה.
אגב, אני חייב להגיד שזה דתי לא מוקדם מדי, כי הדברים האלה תמיד לוקחים זמן. אתה יודע, זה כאילו, אתה חושב שאתה תלך עכשיו ואתה תבדוק את זה, ייקח זמן גם שאתה מתרגל לתנוחה חדשה, לא משנה מה. אתה לא ישר עכשיו תבוא, תרכב, אתה תראה את הקמה שזה יכול שדווקא, אתה יודע, אתה תרגיש פחות טוב, או שפתאום אתה תראה שבעצם עם פחות וטים שאתה יכול בעצם להשיג בתנוחה הזאת, אתה כן עושה יותר מהר. אז יש פה הרבה ניסוי וטעייה, ודווקא זה בדיוק הזמן, כי הניסוי והטעייה זה לוקח הרבה זמן, והרבה דווקא יש כאלה שפתאום נזכרים בזה חודש לפני התחרות, ופתאום מתחילים לעשות כל מיני שינויים, וזה בדרך כלל לא נגמר פחות טוב. אז דעתי להתחיל כמה שיותר מוקדם עם הדברים האלה. גם אני אגב, שאני בדרך כלל חוזר, אפשר להגיד, לעונה סדירה כזאת, גם אני מתחיל תמיד לשחק עם זה מחדש, כי גם תמיד שאתה חוזר ועשית קצת הפסקה, גם אתה פתאום מרגיש גם פחות מחובר לאופניים, אז אולי זה בדיוק גם בראש, לדעתי זה הזמן הכי טוב לעשות את הדברים האלה.
מסכים איתך.
טוב, תשמע, אתמול פתאום קפץ לי איזה משהו באינסטגרם, ואז כתבתי לכם, השלחתם את התמונה של זה, וכתבתי אופסי.
ואני הגבתי, נו שוין, זה היה כל כך ברור.
כן, אז בעצם איירונמן טקסס, מתי זה?
באפריל.
באפריל. היה שם איזה בחור מקסיקני, נכון? משהו הרננדס.
שלא שמענו עליו לפני זה מעולם.
נכון, שרץ יותר מהר מלנגה, ושרץ שם דבר את...
2.34, שלנגה רץ 2.36 באותה תחרות.
כן, באמת היה חום מטורף, גם הספליטים שלו של הריצה היו מדהימים, והוא חשוב להגיד שהוא בכלל לא נראה, לא מתאמץ יחסית, נכון?
נכון, הוא היה נראה טוב מדי. אמרנו, זה לא הגיוני, זה נראה טוב מדי, זה חשוד, מסריח.
כן.
ולקח כמה זמן, כי הבדיקות לוקח זמן עד שהן עוברות במעבדה. מסתבר שעשו לו בדיקה שם, באותה תחרות.
נכון, נכון. זה לקח זמן, אבל... ואז, אם אתה פתאום מגלגל את האירועים אחורה, הוא גם עכשיו היה אמור להתחרות ברוט, לפני כמעט חודש, הוא לא הגיע לתחרות.
פתאום הוא הודיע שיש לו נסיבות אישיות.
כן, נסיבות אישיות.
כנראה שהבדיקות חזרו.
כן, הוא קוניה כבר ידע, כי הם בדרך כלל יודעים כבר איזה חודש יותר ואפילו יותר מראש, מאמתים אותם עם זה, ולוקח זמן שזה מתפרסם.
כן, שלחו את הבי-סאמפל, את המבחנה השנייה, הוא ביקש כאילו, וכמובן שזו אותה מבחנה, אותו שתן, אותה בדיקה.
כן.
וגם שם כנראה הוא יצא חיובי.
אני זוכר למה הוא בדיוק נמצא חיובי, אבל זה כן, זה בטוח משהו שמשפר ביצועים. אתה זוכר בדיוק את המזהיה?
לא זוכר, אבל אני יכול להגיד לך, שמע, יש אנשים שהם רמאים, ויש אנשים שהם רמאים שהם גם מטומטמים. הוא בקטגוריה השנייה.
כן, כן, כן.
כי, אתה יודע, לבוא לתחרות, לתת ביצוע כזה, לבוא שיש לך חומרים אסורים בדם, מה אתה חושב שיקרה? מה אתה מטומטם? כאילו, אתה מבין?
כן. וישר... אחרי שזה קורה, תמיד גם באינסטגרם יש שם תגובות של הספורטאים שבעצם הוא לקח להם את המקום הראשון, גם בתחרויות אחרות.
כן, פרסים כספיים,
פרסים כספיים.
פרסות להוואי.
למרות שקראתי שהרבה פעמים איירונמן, אגב, צריך להגיד כל הכבוד לאיירונמן שזה בזכותם נעשו הבדיקות האלה, וזה כבר לא פעם ראשונה שהם מגלים, אבל אומרים שדווקא הרבה פעמים את הפרסים הכספיים משלמים רק אחרי שחוזרים הבדיקות סמים. הדגימת A, אבל עדיין, אתה יודע, בסופו של דבר זה הרבה גם...
תהילה, פרסום, זה, כן.
נכון, זה אף פעם אפשר באמת להחזיר את זה. נכון, אנחנו קודמים את זה במשך שנים מענפי ספורט אחרים. זהו, שמה, אז היה לנו את קולן שרטייר שנה קודמת, עכשיו יש לנו את זה, אני בטוח שיש עוד מקרים.
אפשר לקחת את העניין הזה לטור דה פרנס רגע?
יאללה, אתה אמרת, אז בוא...
לכל הדברים הטובים מאוד שראינו בטור השנה?
מה זה, אתה יודע, תמיד אומרים את זה, אנחנו תמיד אומרים את זה, אבל שזה נראה טוב מדי כדי להיות אמיתי, זה כנראה לא אמיתי. אני מדבר על ההופעה של פוגאצ'ר, אתה יודע, זה... אני לא ראיתי דבר כזה בחיים. כאילו זה לא, אתה יודע, גם שאתה מתמודד ברמות כאלה, מול רוכבים ברמה כזאת, שכביכול זה החוזון של החוזון שנמצא ברמה הזאת, ואתה כל כך הרבה יותר חזק ממנו. לדעתי, עוד פעם, וזה אגב, שוב פעם, אני לא אגיד שמישהו מסומם, לא מסומם, כן?
אתה זוכר מה קלינטון אמר בפרשת מוניקה לוינסקי?
לא.
הוא אמר, I did not have sex with that woman, משהו כזה, או לא זוכר משהו. הוא מצא איזה מינוח מאוד מאוד טכני, שבפרשנות מסוימת הוא היה בו גרעין של אמת.
כן.
עכשיו, למה אני אומר את זה? כי... אני חושב שאם תעשה היום לכל רוכבי הפרוטור את כל הבדיקות חומרים אסורים, לא תמצא אף אחד מהם חיובי. אוקיי?
נכון. אני מסכים.
זה עדיין לא אומר שכל מה שהם עושים הוא כשר. אבל אני לא חושב שהם עושים היום משהו שהוא לא חוקי. הבנת מה אני מתכוון?
משהו, טוב, תראה, נכון. יש כנראה משהו חדש שגילו. שאתה יודע, שהם עושים, ועדיין לא חוקי, כנראה אחרת היינו מוצאים את זה, זה לא נבדק.
אז כבר יודעים להגיד, היום יודעים כבר להגיד מה הם עושים. יודעים כבר כנראה.
עם הקרבונוקס, עם משהו.
בדיוק, כן, 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 כן. הם בעצם מה שאומרים עוד פעם, אתה יודע, זה לא ודאי, אבל בעצם טוענים שהם מצאו שיטה. הם היו משתמשים באיזשהו אמצעי לבחון את התגובה של הגוף, לשהייה בגובה. וכנראה מישהו גילה שאותה מכונה שאתה בודק איתה את התגובה של הגוף לשהייה בגובה, אם אתה תשתמש בה באופן יזום, תתחבר אליה, לא כדי לבדוק את התגובה של הגובה, יכול להיות שהיא תוסיף לך לתגובה של הגובה עוד כמה אחוזים.
כן.
אוקיי? מבחינת רמות החמצן בדם. בסדר? המוגלובין וכדומה. שבעצם בסוף זה, כל העניין הוא להשאיר את רמות החמצן, כדי כי חמצן בסוף מגיע לשרירים, ואתה יכול לדחוף יותר וטים לאורך יותר זמן, בלי להתעייף. נקרא לזה ככה בצורה פשטנית. ולפחות לפי מה שאומרים, יש שלוש קבוצות שעשו את זה לקראת הטור האחרון. אחד זה UAE, אחד זה ויסמה, והשלישית זה ישראל פרמייר טק. אוקיי? זה לפחות מה שאני שמעתי, שמעתי מגוון פודקאסטים בנושא הזה. ואז בעצם שיפרו את היכולות. עכשיו, מה הקטע בטור האחרון? בטור האחרון, גם פוגאצ'ר וגם יונס שיפרו את הביצועים שלהם בהשוואה לטור של שנה שעברה. יונס שיפר בקצת, ממש מעט, פוגאצ'ר שיפר ביותר. ולכן גם פוגאצ'ר ניצח השנה.
כן.
כי הוא שיפר, אתה יודע, אם מישהו משפר ב2% והשני משפר רק באחוז, אחוז זה המון.
נכון.
ובסוף, אתה יודע, כאילו הפער היה נורא גדול, אבל בסוף אם מישהו מסתכל באחוזים, זה פער מאוד מאוד קטן.
כן, לא 21 יום.
בדיוק. נכון. וזאת הטענה, ולכן אני אומר לאנשים, אם תעשו להם בדיקות חומרים אסורים, הם לא יתפסו, הם לא יהיו חיוביים, אתה מבין מה אתכוון? זה לצורך העניין, כמו שעכשיו מישהו ישתיל מנוע בשלדה, כן, שזה לא חדש. אתה יכול לעשות לו 7,000 בדיקות, אתה מבין מה אתכוון? הוא לא יהיה חיובי.
נכון.
זה עדיין לא אומר שהוא...
לא, בוודאות, כן, יש פה משהו חדש, כי... שמע, גם טכנולוגית, אתה מסתכל, האם היו פה איזה שיפורים מיוחדים בשנים האחרונות? לא, אני לא מכיר משהו. אתה יודע, לא משהו שמשפר ככה. לשבור סיי עבר בכזאת שבירה של כמה דקות, ולא רוכב אחד, כמה, אבל אתה יודע, לפחות אחד שככה יותר טוב מכולם ברמה כזאת, איכשהו לאורך השנים תמיד התגלה שהיה פה משהו מעבר. תקן אותי אם אני טועה.
נכון.
בכל ענף ספורט, אגב, כמעט. אני לא מכיר ענף ספורט שמישהו שעשה ביצועים כאלה, לא יודע, לא הגיוניים, אני לא יודע איך לכל זה אפילו, כי מה שראיתי, אני לא יודע איך לכל מה שראיתי.
תשמע, אני תמיד אומר, אם מישהו עושה משהו שהוא לא כשר, למה הוא עושה את זה בצורה כל כך קיצונית? אתה מבין?
נכון.
כאילו, תנצח בחמש שניות, ואל תחשיד את עצמך. אתה מבין? כי האבסורד הוא שגם אם בן אדם עושה הכל כשר, בסוף אם הוא מנצח בכל כך הרבה, הוא מחשיד את עצמו. גם אם בסוף הוא בסדר, אתה מבין?
תשמע, הוא נוסע, מוריד את הידיים, אתה יודע, בא לשתות, אתה מוריד את הידיים, כאילו, רוכב בלי ידיים, בזמן שהוא בעלייה, אחרי שכולם שם. לא יודע מה ראיתי. זה פשוט נראה לא אנושי, זה הגדרה. זהו, אז כנראה שכן יש פה משהו חדש, וסבבה, אתה יודע, זה כמו שאמרת, יש שתי קטגוריות של סימום, אז היותר חכמים, אז זה ממש ממש חכמים, ושוב פעמים זה לא משהו אסור, זה לא בנד, אז סבבה, כן? אבל אין כל אחד...
עכשיו ה-UCI התחילו לבדוק את זה.
כן, וכנראה ש... בוא נראה מהשנה הבאה.
עוד מילה אחת על הטורק, כדי לסיים את העניין הזה. הכוכב שלי בטור דה פרנס הזה היה רמקו אבנפול, שאומנם סיים רק מקום שלישי, אבל תשמע, לראות אותו פתאום, אתה יודע, מתחרה בטור, מטפס לגיטימי, היה בעיניי ממש מרשים, כי אנחנו יודעים את היכולות שלו בתחומים האחרים, yeah. ועובדתית, הבן אדם עכשיו, לפני שבוע, ניצח גם את הנגש וגם את הכביש בפריז, באולימפיאדה, בצורה מאוד מרשימה.
בצורה די, אתה יודע, לא השווים לו, בוא נגיד ככה, לפחות בדיסציפלינה הזאת.
כן.
טוב, אז באמת הזכרת אולימפיאדה, בוא נדבר קצת אולימפיאדה.
על הטריאטלון האולימפי.
בוא נדבר על הטריאטלון. בוא רגע, לפני שאתה מתחיל לטריאטלון האולימפי, נדבר על טיילור ניב, על הרכיבה, כי זה, אם נלך לפי הסדר, נראה לפני זה...
טיילור ניב הטריאטלטית שהתחרתה בנגש.
כן, הרי גייסו אותה לארצות האלה, לנבחרת ארצות הברית.
תראה, טיילור ניב עשתה השבוע שתי מצוות. מצוות גדולות. היא לא יהודייה, אבל היא עדיין עשתה מצוות. המצווה הראשונה היא פיעה לגרמניה לנצח את תחרות השליחים, אוקיי? כי היא לקחה על הגב שלה את הגרמניה, הביאה אותה לבית פוטר, ובסוף הגרמניה ניצחה בשליחים. זה רק בזכות טיילור ניב. אני לא חושב שזה היה קורה אם לא טיילור ניב. המצווה השנייה, שלא הרבה אנשים יודעים את זה, טיילור ניב הפילה למשחקים האולימפיים בנגש, ויכלה להתחרות גם בכביש. היא ויתרה על הזכות שלה להתחרות בכביש. אפשר להתווכח אם היא ויתרה כי רצה להתרכז בטריאטלון, או שהיא ויתרה כי היא חשבה שהיא פחות טובה, כן. והיא מעדיפה שמישהי אחר תקבל את המקום שלה. האמריקאית שקיבלה את המקום של טיילור ניב בכביש, ניצחה את תחרות הכביש.
כן, הזוי.
אז היא עשתה שתי מצוות השבוע, בשבוע אחד.
שבוע, אבל רדף אותה הרבה ביש מזל בכל האולימפיאדה, אז אם תחשוב על זה, זה חתיכת ביש מזל אחד גדול, שהתחיל מזה שבנהגה, שהיא התרסקה שלוש פעמים, שזה אחד הקטעים המצחיקים היה שהמכונה שלה, בזמן אחרי שהיא התרסקה, הוא בא להחליף לאופניים, ומרוב שירד גשם, הוא פשוט החליק שם עם האופניים, שהוא אמור להחליף לה.
תראה, אני חושב שהטריאטלון, יש כמה ענפים באולימפיאדה הזאת, שזה קרקס של האייפל. כל מה שעניין את הצרפתים, זה שהכל יהיה יפה, והכל יהיה מתחת לאייפל. וראינו את זה גם בנגש, שהמסלול ברגע שירד גשם, היה בלתי אפשרי.
בלתי אפשרי.
בנשים זה היה פשוט זוועה, עם כל ההחלקות וזה, כי הכביש שם הוא פשוט לא מתאים, כשיש גשם והכל, גם עם הפווה וזה. וגם ראינו בטריאטלון, ההתעקשות שלהם על השחייה בסיין, עם האייפל ברקע.
בצועה, בצועה. מה, זה זכייה בצוע, מה זה היה?
עזוב את זה, וזרם, תשמע, זרם, זרם עזוי.
אני ראיתי הרבה תחרות ה-ITU, כזה דבר, לא ראיתי מבחינת הזרם, זרם מטורף, הם יצאו שם ב-24, או כמה שם, 24 דקות מהשחייה,
כמה שחות
18, בדרך כלל, כאילו, זה משהו, זה פער מטורף, הרי, זה זרם, אבל אז אני לוקח את זה למקום שאני אומר, אוקיי, הרי רצו שהשקיעו שם איזה מיליון, כאילו השקיעו שם כספים מטורפים
מיליארד
לנקות את הסן. אני מניח שבשביל זה, כי זה אמור להצטלם טוב, נכון? אבל שאתה, גם כשאני רואה איך זה צולם, הרי מרוב הזרם הזה, הם כולם נצמדו למזח, לסירות, וכל הזמן שחו כאילו בצדדים, זה נראה רע. אין לי, אתה יודע, הם יצאו משם גם כל מיני, יש כאלה שלא הרגישו טוב אחרי. אני לא מבין את זה. עזוי לגמרי. באמת, זה פשוט אסון מבחינתי, מה שראיתי. כאילו גם ברכיבה, סבבה, נכון, לרכב במסלול הזה שהוא כל כך גם, אתה יודע, במסלול טור דה פרנס, אתה יודע שאנחנו רואים כל שנה, זה כאילו כביכול מדהים. אבל אתה יודע, בתנאים האלה, אתה יודע, כל ההחלקות ו... אני לא יודע, זה... לא, פחות התחברתי לכל הקונספט. אני לא זוכר שהאולימפיאדה שככה פחות התחברתי לכל מה שאני רואה. אולי זה רק אני, אבל תגיד...
שמע, אני ישבתי, ראיתי את התחרויות, גם של אנשים, גם של הגברים. התחרויות עצמם היו מעניינות, אבל זה היה פשוט עצוב. זה היה אבסורד, כל הסיין הזה, עם כל ההחלקות בתחרות של אנשים, שעוד היה רטוב והכל. וזה היה השתקפות של המצב הטריאטלון האולימפי, לדעתי, באופן כללי.
כן.
שהוא במקום ממש לא טוב.
אני מסכים, וגם רואים את זה לאורך, כאילו לרוחב, אפשר להגיד, האיגודים בעולם, גם בארצות הברית, אולי המקום הכי שזה איכשהו סבב, וזה בגרמניה, נראה לי, כי שם באמת יש גרעין חזק. אבל בכל העולם, אתה רואה שזה ממש, ממש יורד. וכן, שמע, אולי, בוא נדבר, האור שכן היה פה, האמת שאני לצערי ראיתי את זה רק אחרי זה, את התחרות גברים, אולי נדבר על התחרות גברים שכן היה שם יותר, לפחות הפיניש, נדבר עליו קצת, אתה יודע, עם כביכול המועמדים שהגיעו לשם, בדיוק מי שחשבנו שיהיה.
תראה, אנחנו אמרנו באחד הפודקאסטים שאלקסי ינצח, ואמרנו שאידן ויילד יגיע שני, ועכשיו אפשר להתווכח מי יגיע שלישי. ואמרנו שבלומנפלד לא יהיה באזור חיוג, וצדקנו, הוא סיים 12. נורווגן מת הוד, אני לא אגיד לך איפה, אבל אני כבר מדבר על זה הרבה זמן. ולשמחתי, גם אתמול ב-1500, יעקב, לא בדיוק עבריק. לא יודע אם ראית את התחרות, אבל סיים רביעי. הוא התחרה ממש, עוד פעם, אנחנו זולגים, כי זה לא ספורט ציבולת, אבל הנורווגן מת הוד קרס גם ב-1500.
כן. אני מסכים, ושמע, הכי מצחיק שעם בלומנפלד, הרי עכשיו כולם מדברים על זה שהולך להיות רוכב פרוטור, לזכות בטור דה פרנס, אני לא יודע מה. אבל כן, ראינו שאי אפשר כנראה לשלב לאורך זמן, מרחק ארוך ומרחק קצר.
השחצנות והיהירות.
כן, שחצנות והיהירות, וזה לא, כנראה זה לא יכול לעבוד ביחד, והנה זאת את ההוכחה, נכון?
כמו שאמרתי בצחוק, למכירה, 5,000 מדי לקטט ביד שתיים. טוב, בעצם הנורווגן מתוד כבר לא.
כן, שמע, אתה רואה גם את גוסטב אידן, שגם אמנם נסה לחזור לאט לאט, אבל גם... אבל תראה, אני חושב מה שכן עכשיו יקרה, הוא קיבל את הזפטה הזאת, בלומנפלד קיבל את הזפטה הזאת, אנחנו רואים שהוא כבר רשום לארמן פרנקפורט,
שקורא עוד מעט,
הוא כנראה ינסה להגיע לקונה, שזה צפוי, הוא כנראה עם
ורס. תחרות פרידה מהזה, לנסות לנצח בקונה לפני שהוא עובר לאופניים.
כן, אז תשמע, פחות לא יהיה לנו משעמם, אני אגיד לך, אבל כן, זה כל השיטה הנורווגית וכל מה שקשור לזה, נחלה הפעם אכזבה גדולה.
כן, לא ראיתי גם נשים נורווגיות מבריקות, אז אם השיטה כל כך טובה, למה אין להם אף אישה בעשירייה הראשונה בנשים?
כן.
לא, אני... גם בשליחים הם לא הבריקו, אתה יודע.
בשום דבר.
אז השיטה זה קשקוש. כמו שאני אומר כבר הרבה זמן. יש לך גוסטב אידן ובלומנפלד, זה עדיין לא שיטה.
נכון.
שני כוכבים, טובים, אחלה. עוד לא הוכחת שיש
שיטה. כמובן שאנחנו לא נפסול, אנחנו נמשיך לעקוב ונמשיך לראות.
הלוואי, אבל אני, כשאמרתי לך, אני כבר אומר לך את זה כמה שנתיים, שיש לך סיסטם טוב, אתה מייצר ספורטאים טובים כל הזמן. לא שניים כוכבים וחוץ מזה אין כלום.
בהרבה בז. טוב, בוא נדבר זריז על התחרות בלונדון של ה-PTO. סם ליידלו לקח שם.
אגב, היא הייתה כמו פריז, תחרות עם דרפטינג.
נכון, נכון.
רק פשוט לא רשמי. לא רשמי.
לא היה שם את הרייס ריינג'ר משום מה, שזה בעצם מה שאמור, נכון?
זה לא עבד, אני חושב שהם רואו רוצים שזה יעבוד.
גם אני חייב להגיד שהמסלול שם, סליחה, היה על הפרצוף.
לא, הם התחרו באזור תעשייה,
אפולה. בזה אתר בנייה, גם. לא יודע, זה גם... פשוט לא, לא, זה כאילו חיפשו לעשות את זה בלונדון, אבל עשו את זה איפשהו, לא יודע, בפרברים שלו, זה לא, לא הצטלם טוב, גם קשה תמיד, לא יודע, כל ההקפות האלה, יש לו חבר שממש לא מתחבר לזה, אני איפשהו באמצע עדיין, קשה לעקוב אחרי זה, קשה לעקוב אחרי זה, קשה לשמור על עניין. פה לפחות היה את לידלו, שאגב, צריך לדבר על זה, כי היה פה משהו מעניין, כולם שוחים חליפות, הוא החליט שהוא שוחה בלי חליפה, כי זה היום חם, והוא כביכול אמר, הוא רוצה כאילו לצאת מהמים שכאילו, כי יותר קר, כדי פחות להתחמם, שם זה מעניין, פעם ראשונה אני שומע על משהו כזה, כי בהתחלה...
רגע, זה לא רק זה, יש פה הסבר טיפה יותר מורכב, חלק מההסבר זה מה שאמרת, שהוא רצה שהטמפרטורה היא נגיד מעל 20 מעלות במים, אז המקצוענים, אתה יודע, הקאט-אוף שלהם הוא 21.5, אצלנו זה 24.5. ולפעמים אומרים, אם אני סוחם חליפה והטמפרטורה גבולית, אז חם לי מדי. ואז אני כאילו overheating כאילו. אבל זה חלק מהסיפור. מסתבר שגם יש חוק חדש למקצוענים. המקצוענים, מה שהם היו עושים, הם לוקחים את החליפת רטלון, מורידים את החלק העליון שלה, מגלגלים אותה כלפי מטה.
נכון, נכון.
ושוחים עם הווטסוט כאילו. ואז ב-T1 הם מרימים את החליפת רטלון ושמים אותה על הכתפיים וסוגרים את הריצ'ראץ'. החליטו שאסור להם. חוק חדש.
זה חוקים הזויים, אני...
הזוי, הזוי. אז הוא אמר, אוקיי, אז אני הולך לשחות עם חליפה, מתחת לחליפה, לווטסוט.
וזה לוחץ,
וזה מפריע לי כאילו. אז הוא עשה את זה כאילו בגלל שתי סיבות. הוא היחידי שעשה את זה, וזה היה נראה טיפשי, והוא באמת יצא מהמים קצת במיקום פחות טוב ממשהו בדרך כלל.
50 שניות אחרי מובילים, שבשבילו הוא בדרך כלל השחקן המוביל, נכון? הוא בדרך כלל מהמובילים.
נכון, ואז אתה אומר, תשמע, אולי זה אפילו טוב לו, הוא ייסע בתוך השיירה יחד עם כולם, במקום לצאת ראשון כאילו.
נכון.
ואולי זה ישרת אותו. אבל בסוף מה שקרה, הוא יצא מהמים 50 שניות אחרי מובילים, עקף את כולם תוך כמה דקות, ובסוף פתח ו...
פשוט פתח ו... לא יודע, הוא רחב... אני חושב שהוא רחב איזה 400 ומשהו ועד שם, ממוצע, לכל אורך הדבר הזה. כמובן שהוא עקף את כולם, סיים ראשון את הרכיבה, והצליח להחזיק בריצה.
שחשבנו שהוא לא יסיים.
חשבנו שהוא לא יסיים, כי היה שם קרב מעניין בסוף.
עם קייל סמית.
קייל סמית כמעט סגר עליו, ממש... הוא ממש בשיניים, בשיניים הצליח להחזיק את זה. אבל גם פה, שאנחנו רואים ביצוע כזה, לעקוף ספורטאים כל כך חזקים. הסבב הזה של ה-T100, הוא באמת, אני חושב שהצליחו להביא פה, בגלל הכסף שעומד פה, שמחלקים, הצליחו להביא את הכי טובים, לשים על קו אחד, ושאתה כל כך יותר טוב מכל השאר, אתה רוצה 50 שניות אחורה בשחייה, שבוא נגיד שבדרך כלל 10 שניות, זה משהו מכריע שגומר לך את התחרות, אז 50 שניות, וואו, ואז אתה עובר את כולם. זה כאילו, מהדברים האלה שעוד פעם אני אומר, זה נראה טוב מדי. ואז אני... עזוב עם לידלו, אני קצת מתקשט, או קצת כזה שחצן גם, אבל אני לא יודע, מה שפה לא מתחבר לי עד הסוף.
כן.
שוב פעם, הביצוע סופר מרשים. באיזשהו מקום אני אומר עצמי כזה מאחור בראש, מרשים מדי.
אבל אתה יכול להגיד גם על אשלי ג'נטל שפשוט ניצחה בקלות.
כן, אבל היא עושה את זה היא מתמידה, נכון? היא כזו מתמידה והיא לא אורך זמן מצליחה לעשות את זה. הוא כאילו יכול תחרות אחד לא מסיים, לא מסיים, לא מסיים, בום, אלוף עולם. לא מסיים, לא מסיים, בום, אלוף עולם. או אתה יודע, זה כאילו הניגודיות פה כל כך חזקה אצלו.
כן.
ושוב פעם, אני בטוח שהוא נבדק. ביוחד ספורטאים ברמה כזאת, אני בטוח שהוא כן נבדק הרבה. אבל אני לא יכול, אני משתף אתה יודע, את המחשבות שלי, ואני בטוח שאנשים זה עובר להם גם בראש. באמת, להיות, שוב פעם, ספורטאים שכולם וכל כולם ברמה די זהה, ברמות הכי גבוהות, להיות ככה טוב יותר מכולם, במשהו מסוים, זה נראה לי יוצא דופן. אני קורא זה אנומליה. יכול להיות, אבל זה כן מעניין לעקוב אחרי זה לפחות.
כן. הייתה תחרות מעניינת בגברים, בנשים הייתה תחרות לא מעניינת. היא פשוט היה אשלי ג'נטל, ירדה לריצה ותכנה את כולם.
לא יודע, נרדמתי ברכיבה, לא יודע מה היה מאז.
לא, היה לא מעניין יחסית, כן.
כן. טוב, אז בואו נעשה רגע הפסקה מהתחרויות, ובואו נדבר ככה על כמה נקודות מקצועיות, כי אחרי זה אנשים אומרים לנו מה, אתם מדברים ככה על תחרויות, ו...
ויש הרבה נושאים מקצועיים מעניינים שרשמנו, וננסה לדבר לפחות על חלק מהם.
כן, אז בואו נדבר קצת על באמת אימונים בחום. כתבת פה, אימונים בחום הם הטרנד החדש.
נכון, אז אני טוען ש... שמע, heat training, שפעם היו עושים כ-heat adaptation, לקראת תחרויות בחום. אני מדבר על היט, לא בהקשר של HIIT, של אימוני עצימות גבוהה וזה, אלא היט, H-E-A-T, חום.
כן. כאילו, הסתגלות לחום. ו...
בדיוק, חום. אז אתה יודע, אנחנו מדברים פה הרבה על אימונים בחום, לאורך השנים, כי תמיד מגיע מייק כזה, מתחיל את לנו חם, ו... ואז אנחנו מדברים על חום, ועל אימונים בחום, והתאוששות מאימונים בחום. ואנחנו תמיד אומרים ש... להתאמן בחום זה לא פשוט, אבל יש לזה גם יתרונות. ונראה שבשנים האחרונות, ובעיקר בשנה שנתיים האחרונות, גילו יותר ויותר את היתרונות של זה, והתחילו להשתמש בזה כאמצעי, אולי אפילו לא פחות מאשר גובה. אני מדבר קודם כל על הרוכבים ועל הרצים והטריאטלטים.
אני אפילו לא אופתע אם חלק מהשיטה הנורווגית זה חלק מאוד גדול ממנו.
חד משמעית, הם אומרים את זה גם. הם אומרים שהם עושים heat blocks. אוקיי? לא רק altitude blocks. ולאט לאט מבינים שכשאתה מתאמן בחום, הגוף עובר איזשהו תהליך שהוא לא בדיוק כמו אימונים בגובה, אבל הוא מזכיר בחלק מהפרמטרים, והגוף כתוצאה מההתייעלות הזאת, א', אתה יותר קל אם אתה מתחרה אחרי זה בחום, נגיד כמו בהוואי או משהו כזה, אבל אם אתה מתחרח איזה לא בחום, אז אתה כאילו יש לך איזה אקסטרה שהוא מאוד מאוד משמעותי. אני יכול להגיד, אתה יודע, אפילו אני אתן לך דוגמה קטנה. מן הסתם התאמנתי בחום בכל החודשים האחרונים, כמו כל ישראלי, ונגיד סתם, שהתחריתי באקסטרה ביוני, שהיה מזג אוויר לא חם, אפילו היה באותו יום קר וגשם וזה, אתה פתאום מרגיש שהגוף שלך הוא חוגג, בהקשר של היכולת להחזיק וטים ולהחזיק דופק, ואתה מבין, כאילו הגוף כל מיני היה בסטרס, סטרס, סטרס, הורדת לו את הסטרס הזה, גם קצת טייפר, אבל גם פתאום מזג אוויר נוח, קריר, פתאום הגוף הוא כיף לו, טוב לו. ועושה רושם שבשנים האחרונות, ואני שומע על זה באמת בחודשים האחרונים עוד ועוד ועוד, הבינו את היתרונות הגדולים של אימונים בחום, גם אם אתה בסוף לא מתחרה בחום, ונדמה שכל הספורטאים, למשל בפרו-טור, עושים היט-בלוקס כאלה ואימוני חום, לא רק בגלל שהם מתחרים בטור דה פרנס ואולי יהיה חם וזה, אלא הם הבינו את החשיבות של זה, את המשמעות של זה, את היתרונות של זה. הקור, שזה בעצם איזשהו גאדג'ט, איזשהו אמצעי, שהיה לך כזה ונאבד, שבעצם יושב על, על רצועת דופק, על רצועת חזה.
חיישן ליבה, מד ליבה.
בדיוק, מד
טמפרטורת חום ליבה,
כן, מד טמפרטורת ליבה. הוא בעצם עוזר להם לדייק ולמקסם את האפקטיביות של האימונים בחום, בלי להגזים, נקרא לזה, בלי לעשות את זה יותר מדי. הם אפילו היום מדברים על טמפרטורות ספציפיות, למשך זמן מסוים. כלומר, 37.x למשך שעה וחצי, שלוש פעמים בשבוע, משהו כזה, אתה מבין?
כן.
כאילו, הם היום מאוד דייקו את היכולת שלהם להבין מה המינימום אפקטיב דוז של חשיפה לחום, איזה חום, לכמה זמן, שזה מספיק אפקטיבי בלי שאתה מתרסק.
כן.
אנחנו יודעים שיש לזה אימפקט לאימון.
כן, ברור, יש לזה, אתה יודע, התאוששות מזה. ו... אבל פתאום אני נזכר שגם בתוכנית בנטפליקס על התור שנה שעברה, גם שם ראית אותם במלון, כאילו בכוונה במקום חם, כאילו, גם רוחבים וגם כבר אז מתאמנים בעצם עושים את האימוני חום האלה, את ההסתגלות הזאת, שזה גם...
עכשיו עוד פעם, זה לא הסתגלות, אתה אומרת כאן? זה אימונים שהם מוכוונים לחום, הם לא בשביל להסתגל בהכרח לתחרות חמה. ואתה יודע, לאורך השנים, באמת, אנחנו מדברים פה הרבה על חום, אני פעם הייתי ממש גרוע בחום, גם היום אני לא כוכב, אבל הרבה יותר טוב. ואני תמיד אומר לך שאני פיתחתי אדישות לחום. אני קצת מתחרפן שכל האנשים אומרים לי, וואי, חם, חם, באימונים, חם, לך, וזה, אני אומר להם, כן, חם. קבלו את זה. אנחנו ביולי, באוגוסט, בישראל. חם, חם ולך. אתה באומס חום, כאילו, סתם, נגיד, לא יודע, רחבנו בשבת האחרונה, אז אתה יודע, התחלנו נגיד 6:30, רחבנו עד איזה, לא יודע, 10:30, 11. חם, שמע, חם, לא פשוט. חם ולך, כאילו, אתה באומס חום גבוה. ווואלה, אתה מרגיש, הגוף קשה לו, כאילו, קשה לייצר ואטים, הדופק עולה וזה. סבבה, אני לא מתרגש מזה. אני לא הולך ראש בקיר, אני לא מתאמן בדיוק באחד בצהריים שהכי חם וזה. וגם אני כן מתחשב בחום ולא מתעלם ממנו, ואני מקפיד מאוד על נוזלים ועל מלחים והכל, אבל אני חושב שלהתאמן בחום זה משהו שעד גבול מסוים ובצורה מבוקרת וחכמה, זה משהו שהוא, יש לו גם הרבה יתרונות. ולאט לאט אני שומע יותר ויותר את טובי הספורטאים בעולם עושים את זה, וכנראה לא במקרה.
כן. לא, שמה, זה מעניין. בוודאות, אתה יודע, אבל אני מרגיש שעדיין חסרה כאן חוקיות. זה כמו שאתה שומע, כמו, זה באיזשהו מקום, קצת מזכיר לי עם המדעי לקטט גם, שפתאום היה תקופה שכל הזמן, אתה יודע, עם הנורווגי במיוחד, כל הזמן מגדי לקטט, כל פעם למדוד וזה.
כן, כן.
שגם כאן יש איזה משהו מדע מסוים, שכן עושה את זה בצורה מסוימת, אבל לבן אדם הרגיל, אתה יודע, כי אני תמיד אומר, אוקיי, אנשים מקשיבים לנו, ועכשיו מישהו ילך ויתחיל, אתה יודע, ירצה לעשות את זה לבד. אז אני חושב שבמקום של לעשות את זה לבד, זה עדיין לא שם, אני לא חושב שזה מספיק עדיין בשל. כן. גם אנשים מסוימים כן מקבלים פה איזשהו יתרון נוסף, לבן אדם הרגיל, אתה יודע, לפחות רובנו, זה עדיין פחות ישים. בגלל זה גם אני אגיד, כמו שאמרת, עמד ליבה הזה, פחות הייתי ממליץ עכשיו לאנשים ללכת לקנות את זה, כי כשאתה קונה את זה ואתה רואה שלבד, מאימון לאימון, אם אין איזה מישהו שיותר בתחום המדעי, או מישהו מפקח את זה ממש מאימון לאימון, לוקח מדידות וגם בודק את זה, שים לב שגם בכל המחקרים האלה וכל הסרטונים האלה שאתה רואה, הם לובשים כמה מדים אפילו על הגוף, והוא משווה, לוקח את הממוצע ביניהם, זה לאו דווקא אחד תמיד הכי מדויק, כי בן אדם בודד, לא הייתי קונה משהו כזה, אני חייב להגיד, כמו שהיה לי, זה לא זול. ואני חושב שיש כאן עוד זמן, עד שהשיטה הזאת תהיה מספיק בשלה, למרות שזה כן נשמע כיוון טוב, ושזה כן משפר. זה מה שאני רוצה להגיד. כאילו ככה אני רואה את זה לפחות בשלב הזה.
כן.
מאוד מבטיח, אבל גם כל המדעי לקטט, וזה גם היה מאוד מבטיח, וגם כאילו הראה שיפורים גדולים, נכון? אז בוא נראה, כי אבל אתה צודק, נראה שכולם הולכים שם גם עם הסאונות וזה, אני רואה הרבה יותר אטלטים הולכים, יושבים בסאונות אחרי אימונים, וכן הרבה הולך לכיוון הזה. מעניינתי גם אם זה לא מגמה כזאת, כמו עם
טרנד.
טרנד, כמו עם הבטיות קור, ואתה יודע, אז יש דברים פה שכן, מכל דבר כזה, כן, אתה יכול להגיד, אוקיי, יש פה דברים שמשפרים. האם יש פה מחקרים מדעיים בסוף הדבר שמראים לך שכן, אתה עושה את זה ככה, 10 ספורטאים עשו ככה, 10 ספורטאים עשו ככה, הנה פה אצל כולם ראית את השיפור, ופה, אתה מבין, כאילו משהו יותר, פחות מ... כן, אנחנו קוראים, אנחנו רואים, כן, אבל אני תוהה לפעמים, זה, למדתי עם השנים שהרבה זה גם שיווק, ולאו דווקא כל זה כמו שזה נראה.
אבל העניין הוא עם החום שהוא זול, הוא לא עולה כסף.
זה נכון, זה נכון. וגם כאילו צריך להגיד באימון הזה, זה משהו, אני לא אגיד מסריח, אבל כאילו, וואו, זה קשה. זה גם אתה מתאמץ באימון, וגם אתה מזיע במקום, וזה רע, כאילו זה רע. אני בשנים האחרונות מנסה יותר, כאילו כן, באמת גם ללכת למקום הזה, כי אני מבין ש... האקלים רק מדרדר ונהיה רק יותר חם משנה לשנה, ולהתמך על זה שבתחרות יהיה לך יום מדהים, כבר אי אפשר. אז אתה כן צריך לבוא מוכן לזה. אז כן, גם אני הרבה בשנים האחרונות הרבה בתחושה הזאת, שאני מוכן כבר להכיל את זה, אבל זה לא משהו מובן מאליו שבן אדם יעבור את זה, ואני לא פוחד רק שהשיחה שלנו פה לא תדרדר אנשים לעשות דברים קיצוניים.
לא, בגלל זה אני אומר, אני לא בעד דברים קיצוניים משום בחינה שלי. הכל בצורה מבוקרת וחכמה ו... כמובן.
וגם יש פה חלק מנטלי גדול מאוד, שגם אני חושב דיברנו עליו כבר בעבר, אבל זה גם ההכרה הזאת בזה שאתה כן יכול להתמודד עם זה, למרות שעל פניו מאוד חם, זה גם משהו שמאוד חשוב.
כן, כמו שאני אומר, אני פיתחתי אדישות לחום. עכשיו, אתה יודע, זה לא שלא חם לי, אבל הגישה שלי השתנתה. אתה אומר, אוקיי, חם, סבבה. אוקיי, חם, אז תוריד טיפה, אבל הכל בסדר, תמשיך, כאילו, אתה מבין? עד גבול מסוים, כמובן, כן? אני רק אגיד לך עוד דבר, אני חושב שהרבה אנשים מקצוענים מהטופ, בשנים האחרונות נפלו כמה פעמים כשהם באו לתחרויות חמות, אחרי מחנות גובה. והם לא הצליחו בתחרות. עכשיו, מה הבעיה בגובה? בגובה בדרך כלל קר. אתה הולך לאיזה מקום באנדורה, או בצרפת, או בספרד, יושב ב-2500 מטר, מתאמן, מדהים, עושה 3-4 שבועות, מחנה גובה מדהים, יורד למטה לאיזה תחרות חמה, כמו, לא יודע, סינגפור, או הוואי, או משהו כזה, וכביכול אתה, וואו, אתה במצב פיזיולוגי מטורף, אחרי כמה שבועות
בגובה. כן, אבל כאילו הגוף לא מוקלם.
אבל הגוף לא מוקלם, כן. כשאתה בגובה, בדרך כלל קר. כן, כן. אני לא מכיר הרבה מקומות גבוהים שחם.
כן, כן.
וזה, אתה יודע, אז אני תמיד אומר, עדיף פה היה לעשות מחנה חום ולא מחנה גובה.
כן.
אתה מבין, כן? כאילו, לקראת תחרות חמה אני מדבר.
כן, כן. טוב, מעניין, שמע, אנחנו בטוח נעקוב אחרי זה. כן,
כן, כן, זה רק, זה טרנד שנראה שהוא בינתיים פה.
כן, כן.
ויהיה מעניין לראות.
אנחנו נדבר על זה עוד בטוח.
גם טכנולוגית, האם השתפרו הטכנולוגיות, כל הקור הזה, האם הוא, אתה יודע, אם יצליחו לשפר את זה ולהוזיל את זה.
כן, גם דיברתי על זה פה, גם יש עוד איזה, אם כבר אנחנו נדבר קצת על הקור הזה, כי זה מעניין, זה גאדג'ט מעניין. יש שם גם, אתה לא שם את זה וזה מתחיל לבוא, זה בגדול משהו שעובד כל הזמן. והסולה שם נגמרת יחסית מהר, וזה סרט כל פעם ללכת, למרות שהטעינה שם יחסית קלה, אבל כל פעם זה משהו, המכשיר עצמו לא כזה נוח. אני חושב גם בגלל זה, לרובם יש כמה יחידות. היום לדעתי, גם אני שקניתי את המכשיר, זה היה בניקה, זה היה בבטא, זה היה בעוד משהו ניסיוני. אני חושב שהיום עדיין זה באיזשהו מקום ניסיוני, למרות שאתה רואה את זה כבר אצל הרבה מאוד רוכבים, וזה כן מוכח שזה עובד מול מחקרים אחרים, אבל שוב פעם, זה נדרש פה הרבה מאוד ידע מקצועי, באמת כדי להפוך את זה למשהו שיכול לתת לך את היתרון, ולבן אדם רגיל, אני לא חושב שיש מישהו בארץ, שזה יכול, לא יודע, אני לא יודע, על יד אחת אני יכול לספר מספר אנשים, שזה יכול באמת לתת להם איזשהו יתרון, כרגע.
אוקיי.
סבבה, בואו נעבור לנושא הבא, בואו נדבר קצת על שחייה. האם כדאי לנשום לשני צדדים בשחייה?
כן, אז אני חושב שכבר דיברנו על זה בעבר, אבל איכשהו, אתה יודע, הנושא הזה עולה מדי פעם שוב.
קודם כל, שחיינים, אגיד לך בטוח שכן.
נכון, אבל תמיד גם השאלה אם באימונים נשום כל שתיים, נשום כל שלוש, לאיזה צד נשום, אז אני תמיד אומר שאני נושם, אני יודע לנשום ימינה, אני יודע לנשום שמאלה, אני יודע לנשום לשני הצדדים, כלומר כל שלוש. הכי נוח לי לנשום שמאלה, כל שתיים. בתחרויות אני תמיד נשום שמאלה כל שתיים, למעט אם יש איזה משהו קיצוני בצד שמאל, ואז אני אעבור לנשום ימינה.
מה באמת? אתה תעבור
לנשום ימינה? אם יש גלים או משהו כזה, או אתה יודע. או אם אני רוצה לראות איזה מצוף וזה, אני יודע לנשום ימינה אם צריך. אבל הכיף, הקל שלי, הנוח שלי, הוא לנשום שמאלה.
הטבעי כאילו.
כן, הטבעי. אני כן חושב שאתה יודע, אני משתדל, כשאני עושה חימום, שחרור, דברים כאלה, נשום כל שלוש, או נשום, נגיד, סתם, אני שוחה בהלוך, נושם ימינה, בחזור נושם שמאלה. כן, בשביל להאזן קצת הגוף. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לוסי צ'ארלס, אחרי שנפצעה, אמרה שאחת הסיבות שכנראה נפצעה בגלל חוסר איזון בגוף, שהוא כנראה, הבסיס שלו זה כל השנים שהיא הייתה שחיינית ונשמה רק לצד אחד.
דווקא כשחיינית היא תמיד נשמה לצד אחד, וואלה.
כן. והיא אומרת שכל השנים, כל, לא יודע, 10-15 שנה שהיא הייתה שחיינית ונשמה לצד אחד, יצר חוסר איזון בגוף. עכשיו, זה נורא מעניין, כי אצל הרבה אנשים יש כתף אחת, נגיד, יותר גבוהה, או יד אחת יותר חזקה. אני שוחה עם יד דומיננטית, חד משמעית, כאילו. יד שמאל שלי הרבה יותר דומיננטית. בוא נגיד, אני שוחה 60-40, או אולי אפילו 70-30. אתה מבין, אם הייתי לימד וטים בידיים, היית רואה שיד שמאל מייצרת, נגיד, 200 וט, ויד ימין מייצרת 100 וט, כאילו, משהו כזה. עכשיו, כשאתה נושם הפוך, אז אתה גם קצת מאזן את זה. כשאני שוחה עם נשימה שמאלה, באופן הכי, שהכי נוח לי, אני מרגיש שיד שמאל גורפת הרבה יותר אפקטיבי. כשאני נושם ימינה,
נכון.
אני פתאום מרגיש שיד נכון. ימינה, הגריפה שלה היא יותר טובה.
נקודה טובה, נכון.
ולכן אני כן מתרגל את זה, גם כדי לאזן קצת. גם כי אני חושב שגוף מאוזן זה עדיף, עוד פעם מבחינת פציעות והכל. וגם כי זה אמצעי שאתה רוצה שאם יהיה לך באיזושהי תחרות, סיטואציה שתוכל לנשום לצד השני, שתצטרך, אז כאילו תוכל, שתדע לעשות את זה. נשימה כל שלוש, היתרון שלה שאתה, זה גורם לך לשחות יותר רגוע, יותר מאוזן, ובעצם מתרגל אותך קצת באפוקסי, בחוסר חמצן, כאילו. אם אתה נושם כל שלוש, מיוחד אם אתה קצת מעלה את העצימות, אז אתה מתחיל להרגיש שאתה נחנק בתוך המים, וכתרגול זה אימון טוב.
אגב, שחיינים מגיל קטן, לא הבינו בכלל מה הבעיה פה, כן?
ברור, ברור.
אבל כן, אני בדיוק מרגיש כמוך.
לאיזה צד אתה נושם?
גם כמוך, כל מה שאמרת, אחד לאחד. אצלי אבל בדרך כלל, לפחות עכשיו, שחיתי די הרבה בכל התקופה, את ההכנה לתחרות. בתחילת התקופה בבסיס כזה, הייתי שוחה עם שלוש נשימות גם דווקא. ככל שהתקרבתי יותר ויותר לתחרות, גם ככל שעשיתי סטינג לפעמים יותר עצימים, אני כן חזרתי באמת לנשום רק שמאלה, כי זה גם לי, זה הרבה יותר טבעי, זה פשוט בא בטבעיות ובתחרות. אני, אתה יודע, אתה גם בכל הטירוף הזה של המכבסה בהתחלה, ואיכשהו גם במאמץ, אני לא מצליח, גם עכשיו אם אני צריך להסתכל ימינה, ואני יכול, אין לי בעיה, כאילו להסתכל ימינה, אני לא אעשה את זה, כאיפשהו בראש, זה בדיוק כמו שאמרת, שאני נושם ימינה, אני כאילו לא יעיל, אתה יודע, בגריפה שלי, ואני אומר, אוקיי, אני הולך לעשות את זה, אני עכשיו הולך לשחות יותר לאט, אז אפילו בראש, אני לא אתחיל לעשות את זה, אני אמשיך, גם אם יש גלים שמאל, אני כאילו יכול להמשיך לנשום שמאלה.
והקטע הוא שאתה לא שמאלי.
לא.
אני נושם שמאלה, אבל אני שמאלי.
כן, אז לא, אני לא שמאלי, וכן, אני נושם רק שמאלה.
מעניין, תמיד זה היה ככה?
תמיד, מאז ומתמיד, כן, כן. וזהו, אני גם, אני יודע גם, אתה יודע, הייתי, לקחתי שיעורים, וזה גם, המאמנים מסתכנים דגולים, תקרא לזה. רובם, אתה יודע, שוחים שלוש תנועות, גם בתחרות, ולא מבינים מה הבעיה בכלל, כן?
כלומר, נשימה כל שלוש.
נשימה כל שלוש, כן. בוא נגיד ככה, אני רואה שזה לא פרקטי. כשאני מגיע לתחרות, זה לא פרקטי. תשמע, אני גם, אתה יודע, אתה במאמץ. עזוב במרחקים, אני מדבר פה אפילו על שחייה של 3.8 קילומטר באיירונמן.
כן.
שחייה יותר קצרה, אתה יודע, טריאתלון אולימפי, אין מצב. איפה, אתה בכזה טירוף. עזוב ספרינט בכלל. אבל שוב פעם, אני לא שחיין, אתה יודע. אני מאמין שכמו רוב האנשים, אתה יודע, בטריאטלון, אז נהיה לי פחות מציאותין, אבל כתרגול, בהתחלה, בטוח לבסיס ולכל האיזון, זה כן משהו שתורם, ואני כן מאמין בזה, וכן עשיתי את זה, כי עובדה, כן?
בהקשר הזה, אני רק אגיד לך, אני סתם הסתכלתי קצת על השחייה באולימפיאדה, היה נורא יפה לראות שני דברים, אחד, שבמרחקים הקצרים הם נושמים מעט מאוד, הם כמעט עושים, נגיד, 50 מטר בלי נשימה.
50 מטר בלי לנשום, זה מה
כן,
שעושים.
שזה כן, מטורף.
מטורף.
ומצד שני, היה נורא יפה לראות את הפער בכמות עבודת הרגליים, בין נגיד 100, 200, 400, 800 ו-1500 בבריכה, בחתירה. התכתבתי על זה עם אור, שהוא עובד יחסית הרבה עם הרגליים, ורציתי להראות לו עד כמה שחיינים מרחקים ארוכים עובדים מעט עם הרגליים, אפילו שזה רק 1500 וזה בבריכה. אתה רואה את החבר'ה שוחים 1500 כמעט בלי לעבוד ברגליים. אם צריך, אז הם מכניסים את הרגליים ל-100-200 האחרונים. אבל עד אז, אתה רואה אותם כמעט בלי רגליים. כי אנחנו יודעים שכשאתה עובד מעט רגליים, אתה צורך הרבה פחות חמצן. כי הרגליים זה שרירים מאוד מאוד גדולים, והשרירים האלה לוקחים הרבה מאוד חמצן. ואם אתה עובד פחות רגליים, אז אתה, הדופק שלך הרבה יותר נמוך.
כן, כן. אז שמע, בכלל, אגב, אם כבר העלית לראות את השחייה, קודם כל, כשאני רואה את זה, אני אומר לעצמי, כאילו, מה, אנחנו בכלל זוכים באותם בריכות.
זה אותו ספורט, זה אותו ענף.
זה אותו ספורט, מה אני רואה פה? שמע, מטורף לגמרי, לעשות 50 מטר בכזה קצב, בלי לנשום. וואו, וואו. שמע, זה מדהים. לעשות עבודת רגליים בצד רגע. מדהים, מדהים. תמיד, תמיד כיף לראות את זה, ואתה יודע, כל פעם אני מסתכל על זה מחדש, אני אומר, וואו, וואו, פשוט מדהים. כן, טוב.
אז אם מדברים על שחייה, בוא נדבר רגע על רוט. שמע, עבר כבר חודש, אולי יותר.
כמעט, כמעט, כמעט.
כן, חודש עבר.
וואו, בוא נראה אם אני זוכר.
התכוננת ממש יפה לצ'לנג' רוט, בעצם תחרות איש ברזל, לא של איירומן, אבל תחרות מאוד גדולה, מפורסמת, אתה יודע, ידועה. שכבר זה פעם שלישית שאתה עושה אותה לדעתי.
כן, כן, פעם שלישית.
שינו אמנם את המסלול קצת פה ושם, אבל בגדול אותה תחרות. תחרות שבאותו יום נשברו גם שיאים. גם השיא בגברים, 7.22, וגם השיא בנשים, 8.02. מגנוס ליטלב ואני הוג. אני רצה משהו מטורף.
משהו מטורף.
שברה את הסי בריצה, לדעתי, בכמה דקות טובות. נדמה לי שהיא רצה 2.42, משהו כזה.
43-42,
משהו כזה. משהו של גברים.
נכון. גברים חזקים.
כן, ממש. זהו, התכוננת לתחרות ממש טוב, דיברנו על זה. אז יאללה, קח אותנו לתחרות, ספר איך היה.
טוב, קודם כל אני אספר, באמת, זה פעם שלישית, כמו שאמרת. פעם קודמת, סיימתי שם באמבולנס. היום שהרגשתי פחות טוב. אז הפעם באמת באתי גם ביצר, לא יודע, נקמה, אבל אתה רוצה, אתה יודע, אתה רציתי תחרות טובה, בעצם להחזיר את הביטחון, זה ישב עליי, אתה יודע, לא רגיל לא לסיים תחרות. אז קודם כל, המקום והאווירה שם, צריך לדבר על זה, כי זה באמת משהו מיוחד, אתה יודע, הייתי בהרבה תחרות עד עכשיו, אין דבר כזה. אין, לא מכיר משהו כזה שכבר מיום רביעי שאתה נמצא שם, זה מטורף, זה עיר שלמה שמתרכזת כולה למאמץ הזה של התחרות. האקספו שם זה משהו, וואו, לא ראיתי דבר כזה. אקספו עצום. זה, לא ראיתי אפילו משהו קרוב לזה, אולי לא הייתי בהוואי, כן? אבל אני אפילו לא בטוח, לפחות מה ששמעתי מאנשים שזה מתקרב.
לפי מה שאני ראיתי זה עולה על הוואי בכמה רמות.
מתקרב לממדים האלה.
בקטע של האקספו הזה.
כל המציגים הכי גדולים, כל המותגים שאנחנו אוהבים, הכל נמצא שם. כמובן שהכל הכי ביוקר שיש. אבל האווירה מגניבה להלאה. כאילו, זה משהו שזכרתי גם מהשנים הקודמות. זה אגב, התחרות, כאילו, זה תחרות מרחק ארוך, אני לא אגיד שבר, כאילו, זה לא איירון מן, כן? זה רוד, זה צ'אלנג'. הייתי שם פעם ראשונה, זו התחרות הכי ראשונה שלי שהייתה, שעשיתי פעם, ואז עכשיו חזרתי אחרי 7 שנים, נראה לי, שהייתי שם פעם ראשונה. אז נדבר ככה על התחרות עצמה. אז שחייה, קודם כל, כמו שאמרנו, בשחייה באמת שחיתי הרבה מאוד הפעם, ושחיתי הרבה...
השתפרת, עשיתי קפיצה
בשחייה, השתפרתי מאוד. דיברתי כאן שגם ששחיתי הרבה עם המשקפת של פורם, שמראה לך את הקצב, וגם תכננתי לשחות איתה בתחרות, כי אמרתי, וואלה, אני יודע בדיוק את הקצב שלי, ככה אני יודע איך לחלק יותר את הכוח. וזה בדיוק מה שעשיתי, זינקתי ו... יש שם תעלה שאתה שוחה פשוט הלוך, חזור, הלוך, אפשר להגיד. 3.8 רגילים. השחייה יחסית מאוד נוחה, אפשר להגיד כמו בבריכה, יש קצת זרם, אבל אתה יודע, בסוף אתה שוחה הלוך, חזור, אתה מקבל את זה. אתה יודע, ו...
איך היה לך בשחייה?
אז זהו, אז זינקתי כמו שתמיד, ואני רואה, רציתי לשחות בסופו דבר, אמרתי, טוב, אני, הקטע שאני רוצה לשחות זה 1:45 ממוצע לכל הסיפור.
שכמה זה אמור לתת בערך כאילו?
1:06. שעה 06, כן. אתה יודע, זינקתי, ראיתי שהמשקפת מראה לי שאין לי 1:40. אמרתי, וואו, אני מרגיש ממש טוב, אני גם התיישבתי על מישהו, ואמרתי, וואו, כאילו, נוח לי, אין לי סיבה עכשיו ללחוץ, יש לי יום ארוך. ובוא נגיד שרוב השחייה, יש סוג שישבתי על אנשים, וראיתי שהקצב, אני בדיוק הולך לכיוון של מה שאני רוצה, ואגב, איך עובד הסנכון של הקצב עם המשקפת שמערכת הקצב, בעצם לוקחת את זה מהשעון, מה-GPS, זה מסתנכן. ואז... כמה שהיה אמור להיות לפחות איזה 300 מטר מהסוף, אני מבין, רגע, יש לי עוד איזה 800 מטר לשחות פה, משהו כזה, יש לי עוד מרחק. ואז הבנתי בעצם שהקצבים שזה הראה לי, כאילו שהיה GPS מדד בגרמין, שזה לא מדויק, ששחיתי בעצם יותר לאט ממה שזה. ואז באיזשהו מקום, אתה יודע, אמרתי, אוקיי, טוב, בסה, אבל לא התבסתי, כי בשחייה פעם ראשונה שאני ממש הרגשתי טוב. אתה יודע, כל השחייה הזאת, המרחקים ששחיתי, אני חושב שזה פעם ראשונה שאני מסיים שחייה בחתירה. תמיד איך שהייתי עובר קצת לחזה, או... שמה יצאתי מהשחייה הזאת, ששחיתי בסוף איזה 10:00, משהו כזה. שמה יצאתי פרש. כאילו, יצאתי ממש, אתה יודע, בדרך כלל אני אומר, וואלה, לא הייתי מוריד פה עוד שנייה, אבל במקרה הזה, וואלה, אפילו באיזשהו מקום לא התבאסתי. כי אמרתי, וואו, יצאתי כל כך כאילו סבבה. אמרתי, טוב, 4 דקות, לא, זה יום ארוך. החילוף שם סופר זרי, זה מה שצריך להגיד על רוט. החילופים שם זה גם משהו מדהים, שאתה מחליף, נראה לי זה כמו שמעתי זה בהוואי, יש מישהו שעוזר לך.
כן.
יש מישהו שעורס לך את החליפה, יש מישהו שקושך את הסורחים, זה מדהים. החלפה שזה 2 דקות, ואז הייתי בחוץ. אגב, ועכשיו התחילו אופניים, ופעם קודמת, שהרגשתי פחות טוב, אני זוכר שהתחלתי את האופניים, הרגשתי כבר... אני יודע, אתה יודע, אתה יודע על איזה ואטים אתה אמור לרכב, וראיתי שבוואטים מסוימים שאני רוצה לרכב, הדופק שלי היה מטורף. כאן, הדופק שלי היה בסדר, אבל הרגשתי שפחות שעה וחצי ראשונות, הרגשתי ממש, היה לי קשה. ולאורך הרכיבה הזאת, הרבה פעמים, אתה יודע, אתה רוכב
עם... קשה ברגליים, כאילו, הדופק היה בסדר,
אבל... הדופק היה בסדר, הדופק היה בסדר, לא כמו פעם קודמת, אבל ברגליים, שעה וחצי ראשונות, רציתי לרכב את הכל על 240 וט, גם באמונים, ופה, אחרי שעה וחצי, ראיתי שאני על איזה 250. כי אני כאילו צריך להתאמץ יותר, כדי להחזיק עם... בסופו של דבר אתה רוצה כן לנסוע עם, אתה יודע, כמו יש לך, לא בדראפט, אבל אתה יודע, יש אנשים מסוימים שאתה רואה שנוסעים מהר, אתה כן רוצה, יש משהו שמושך אותך, כן? אתה כן רוצה להיות שם. לפחות בעליות, מההתחלה ראיתי שאני, זה משהו מוזר, כאילו, הם פשוט היו משאירים לי אבק. בקטע של לא כמה, לא שתי רמות מעל, ממש היו בורחים לי, אז הייתי בטוח שאולי משהו לא בסדר בהתחלה באופניים, ואני פשוט הרגשתי שאני לא זז. אתה יודע, אני רואה שאני דוחף איזה 300 וט, ואני אפילו לא מצליח להחזיק קרוב, כאילו ממש נוצר פער, ואז איכשהו דווקא במישור ובירידה, הייתי מצמצם הכל והייתי פותח את זה מחדש. זה היה כאילו ממש, ואז בתך חשבתי שיש בעיה, אבל אמרתי, רגע, אם במישור ובירידה אני רואה שאני בסדר, אז נראה לי שהאופניים, כן, הכל פה כן בסדר, אבל
כן.
הקושי שזה בא איתו, גם אני מספר את זה פה, כי זה יום ארוך, וגם בהתחלה אמרתי עצמי, טוב, זה יום ארוך, הרגליים עוד ישתחררו, הכל יהיה בסדר, ואז איכשהו אחרי שעה וחצי, פתאום אמרתי, וואו, כאילו, התחלתי להרגיש הרבה יותר טוב. גם, אתה יודע, אני מסתכל על המספרים, אני אומר, טוב, אם אני עכשיו רוכב על 250 ומשהו פה, זה לא יגמר טוב.
כן.
התחלתי להוריד, כאילו, התחלתי גם יותר למתן את זה, וכאילו, הרכב יותר חכם. אמרתי, עצמי, טוב, אני לא הולך לרדוף אחריהם בעלייה. כאילו, כעד אותו רגע, ניסיתי כל פעם, כן, לשמור את זה.
כן. שיחקת את המשחק.
שיחקתי את
המשחק. נצמדת לפייסליין במקום לבטים שלך.
כן. אפשר להגיד שכן. כי עדיין, אתה יודע איפה שהייתי בבטים, אבל עדיין לא הרגשתי שאני מתאמץ יותר. מאותו רגע, אתה יודע, המשכתי לנסוע רגיל, ולפעמים יש לך, אתה יודע, בתחרות כזאת ארוכה, יש לך החלטות מעניינות, כי לפעמים אתה נמצא בפייסליין כזה, ואתה אומר, טוב, אני מרגיש פה סבבה מדי, אולי עדיף לי עכשיו, יש פה נלך הרבה אנשים, ואתה צריך לעקוף את כולם ביחד, האם שווה לי עכשיו לעקוף את כולם עכשיו ביחד, ולנסוע קדימה לבד, שכן לקחתי פה כמה החלטות כאלה שהשתלמו מאוד. וסך הכל, זה פעם ראשונה שיש לי רכיבה, באמת שהיא לאורך הרכיבה, הרגשתי יותר ויותר טוב לאורך הזמן.
כן.
בדרך כלל, ב-140 יש לי כזה, אתה אומר, אוקיי, אתה פתאום מתחיל להרגיש פחות טוב, אתה רוצה שזה יסתיים.
כן.
פה ב-140 הרגשתי יותר טוב מאשר ב-20, וזה, לאורך הזמן זה השתפר. אבל גם כאן אני צריך להגיד שמשהו ב-GPS, כל אורך הרכיבה, היה, לא יודע, לא הראה לי טוב. כאילו, כל הזמן חשבתי שאני אוכב הרבה יותר לאט. זאת אומרת, כל הזמן שהייתי, אתה יודע, אני כל הזמן חשב זמנים, אני אוהב חשב לעשות חישובים, אני בטוח שאני מסיים את הרכיבה הזאת על 5-15 שעות. ואנחנו דיברנו פה בהתחלה על, אתה יודע, רציתי לקו 4-55.
כן.
ואתה יודע, אני גם עוד את הקילומטרים, ואני אומר, טוב, מה, כאילו, אני כל הזמן חושב, משהו פה לא הגיוני, לא, כי אני מרגיש שאני אוכב יחסית בסדר, למרות שאני לא סוחב איתם בעלייה, בשום עלייה, אבל אני אומר, טוב, שמע, אני עוד יום, אני פשוט אשרוד עד הסוף. ואז מגיע מצב שבסוף אני כבר זה, פתאום אני יושלת שיש עוד 2 קילומטר לסוף, בזמן שהייתי בטוח שיש לי עוד 20. ואז איך שבסוף סיימתי את החייה ב-4.52, שזה אמרתי, וואו, כאילו, רחבתי יותר מהר
ש... שזה מה שאני חשבתי שאתה
תפקע פחות יותר. כן, כן, כן. וזה היה בשבילי כזה ממש, אמרתי, וואו, כאילו שוק, אמרתי, מה... לא הייתי מוכן לזה, כי הייתי בטוח שרחבתי גרוע. ואז שירתי עם האופניים, כי הרגשתי טוב. כי רציתי, בשונה עם פעם קודמת שירתי עם האופניים, הרגשתי שאני מבושל, באוהל, כמעט התפחלצתי באוהל כמעט, ואז יצאתי לריצה והתחלתי להקיא. כאן החלטתי שבחילוף, צריך להגיד שברכיבה עצמה, ירד איזה שעה וחצי גשם, הייתי כולי מלא, אתה יודע, הייתי רטוב לגמרי. החלטתי שאני, לכל מקרה היה לי, שמרתי גופיה ומכנס, לבצע החלפה מלאה ולא להמשיך לרוץ עם החליפת טריאטלון.
היה חם, היה קר ברכיבה?
היה, אולי אפשר להגיד שהיה קריר, אפילו היה נקודות שהיה קר. קודם כל, מבחינת מזג אוויר, למדתי את זה בהתחלה, אמרנו, כשקשה לפעמים ליפול למזג אוויר טוב, ביום הזה, נפלתי היום הכי מושלם שיכול להיות.
בשבילך.
בשבילי ובשביל הרבה אנשים. פשוט היה קריר, היה נעים, באמת, לא יודע אם יום כזה יחזור על עצמו.
כן.
אבל אפשר להגיד שברכיבה, כן, היה נקודות שהיה קר, כאילו היה עם הגשם והכל.
קר ברמה של וסט? או לא צחקתם?
אצלך יש מצב שכן. אבל אצלי לא. וכן, ואמרתי, טוב, אני כולי ספוג מים, אני הולך, לעשות, להחליף את הבגדים.
מה היה עם התזונה? תן לרגע.
אה, זהו, צריך לדבר על התזונה, כי פעם קודמת באמת היה בעיות, הרבה בעיות בתזונה, אז הבנתי בעצם עם הרבה חקירות מפעם קודמת, שאני כנראה הכנסתי, לא כנראה, הכנסתי יותר מדי אוכל בתוך בשעה, הייתי מכניס את זה, לא יודע, 110 גרם פחמימה או משהו כזה, שהגוף שלי פשוט לא מסוגל להוריד את זה. ופה הייתי הרבה יותר מתון עם האוכל. אפשר להגיד אפילו יש מצב שאכלתי פחות ממה שאני אוכל בדרך כלל, כי פחדתי להגיע למצב הזה.
כן.
כי בדרך כלל אני רגיל, הגוף שלי במצב האופטימלי זה אני יכול להכניס 80-90.
גרם פחמימה לשעה.
גרם פחמימה. יותר מזה, אני כבר אחרי 3.5-4 שעות, אני מתחיל להרגיש, אתה יודע, שקשה לי להכניס אוכל, ובסוף אני ממש, הקנה נשימה, כאילו אני לא יכול להכניס כלום, אני כל מה שאני מכניס, יוצא החוצה.
כן.
כאילו, ופה, אולי גם שתרום את זה, אתה יודע, גם המזיג אוויר עוזר, כן, אבל כאן ממש, מאוד הקפדתי על האוכל, כל אורך הדרך, שלא לא לעשות, להגזים, ולא להעמיס יותר מדי, כי לפעמים זה מפתה, אתה יודע, כי עליי היה את כל התזונה שצריך, כן? והיה לי קל מאוד להמשיך לאכול את הסוכריות האלה, או אתה יודע, אתה לא יודע מה אתה אוכל. אז בקטע הזה, עשיתי את הקביצה הזו שהייתי צריך, אתה יודע, עם פעם קודמת, הרגשתי טוב. שירדתי לריצה, הרגשתי מושלם. אגב, בריצה גם השארתי לעצמי בקבוק קולה, שגם פתחתי, וגם זה משהו שמאוד כן, לי אישית עוזר. במיוחד להעביר גם את כל האוכל הזה שהכנסת, לפעמים זה, פחות לתחיל הריצה, זה משהו מאוד עזר. יצאתי לריצה.
היה על השעון 6.08.
משהו כזה.
ואמרתי, וואלה, אחלה. אמרתי, תירד על 6.10, ירדתי על 6.8. אמרתי, אתה רץ עכשיו 3.5 קל, כאילו, אתה רץ 3.25 נגיד. אני אמרתי, אתה עושה 9.30 ומשהו, כאילו.
אז זה הרגיש, שמע, הרגשתי מדהים. בוא נגיד ככה, עד אותו רגע, באמת אני מרגיש, אולי חוץ מהרכיבה שאני לא רוכב כזה, בוא נגיד, משתנה בבית, מבחינת קצבים, אבל סיימתי את הרכיבה גם על 240 ואט, זה בול מה שתכננתי. כאילו, עשיתי כל מה שכביכול אני עושה באימונים, אז אמרתי, טוב, אני ארוץ גם כמו באימונים, אז הייתי אמור לרוץ על 4.45, ו...
שזה אמור לתת 3.20, 3.22 כזה נגיד.
כן, כן. הרגשתי מצוין, תחילת על ריצה, אפילו 10 קילומטר הרגשתי מעולה, אפילו פעם ראשונה הצלחתי לאכול ג'ל בריצה, שזה משהו עד היום, לא תמיד שאני מגיע לקטעים האלה בריצה, מכל אוכל שדחפתי לפני, כבר לא יכולתי לדחוף כלום, ורק הייתי רק על קולה ומים.
כן.
ב-20 גם הרגשתי טוב, אבל על חיל מערך מה-20, תראיתי להרגיש שהארבע ראשי שלי מתחיל ככה לדגדג, בוא נגיד ככה. ואני מרגיש, אתה יודע, כל הרבה זמן, אני מרגיש טוב, אתה יודע, אני רץ, כאילו ממש כמו באימון בבית, אתה יודע, אני רגיל לרוץ בטיילת, ואז איפשהו ב-30, זה פשוט נינה לי הארבע ראשי ברמה, שזה משהו שלא קרה לי, עזוב בתחרות, בוא נגיד ככה, אני לא אחד שלרוב לא נתפס לי הרגליים.
כן.
אז זו בתחרות, נתפס לי הרגל ברמה ש... תמיד אני רואה את האנשים מהצד שזה קורה להם, אני אומר, וואו, כאילו. אני לא הצלחתי לחזור לרוץ. אני אנסה לחזור לרוץ, ואני כמו כזה צולע נחה כזה, וצריך להגיד שגם היה קריר.
כן.
ואז, וגם מזג אוויר קר, זה איכשהו עוד יותר קשה, כי כל צעד שלך, אתה מרגיש כמו סכין ש... פשוט לא הצלחתי לרוץ, ועברתי להליכה. כל פעם ניסיתי כאילו לחזור, וזה כל כך כאב, כי הסוף שם, יש שם לי קצת העליות וירידות, ובעלייה וירידה זה עוד יותר קשה.
כן.
היה לי מאוד קשה. זה כאילו, אתה יודע, עד ה-30 אתה נמצא בוואו, אתה אומר, פאק, אני הולך לעשות את זה.
המרתון מתחלק לשני חלקים.
בדיוק.
עד קילומטר 30 ומי קילומטר 30.
ממש ככה. תשמע, ידעתי, אנחנו יודעים שמה-30 זה, אתה יודע, אתה הולך לסבול, אתה הולך לחפור, והייתי מוכן לחפור, אבל פה כאילו לא הצלחתי, כאילו, הרגל שלי פשוט לא חזרה לעצמה.
כן.
אגב, באותו מצב גם עברתי להליכה, הלכתי, יש שם, אתה ממש הולך בתוך היער, ושמע, נהיה לי קר, נזכרתי בך, אמרתי, יושב, לא חטוף פה איזה היפותרמיה. אמרתי, איזה מזל שהחלפתי לו גופייה, כי אם הייתי בחליפה עכשיו, הייתי מת פה. כאילו, מרוב, אתה יודע, כי אתה גם ככה ספוג. זהו, הלכתי שם, לא יודע, 12, כמעט 12 קילומטר, איכשהו בסוף קצת חזרתי לרוץ. זהו, שמע, זה לא הלך כמו שתכננתי, אבל זה מתקרב כבר לאיפה שאני כן רוצה להיות. סיימתי ב-10.09, נראה לי מסוף, משהו כזה. בקטע הזה אני פחות כאילו מסתכל על התוצאה, אלא אני רוצה מבחינתי שיהיה לי את הביצוע שאני כביכול הייתי רוצה שיהיה.
כן.
וכאן זה לא קרה. אבל אני כן באיזשהו מקום כן מרוצה, כי כן, הקטע הזה של התזונה, זה אולי דבר שהכי ישב עליי, כי זה משהו שאני סוחבתי גם הרבה שנים, וגם עד היום, אגב, יש תחרות שסנדרס עשה לאחרונה, שגם הוא שם מספר על משהו מאוד דומה. שמע, העניין הזה עם האוכל, אני לא יודע אם הרבה אנשים חווים את זה, אבל אני פשוט לא... אני מאוד מתקשה עם זה. לא משנה כמה עשיתי הרבה תרגולים, אבל העניין שזה גם מאוד קשה להגיע לזה, כי זה קורה לך אחרי 4 שעות, אתה חוטב את הדבר הזה, שאתה פשוט לא יכול להכניס כלום, ו... זהו, אז ככה זה נגמר בשבילי, אז אני לא אגיד שאני באיזשהו מקום זה מבאס, אבל אני לא מבואס לגמרי, כי כן הרגשתי ש... הרגשתי שכן התקדמתי עוד שלב.
כן.
סבבה, זה מה ששנה הבאה, אני אצטרך עוד פעם לנסות.
לגמרי, לגמרי. אם היית היום... עושה את התחרות שוב. בתנאים האלה, בכושר הזה, מה היית עושה שונה?
תראה, אני אגיד לך מה שהרבה אומרים לי, אוקיי, היית רץ יותר לאט, ואז הכל היה סבבה. נכון, אבל אני לא רוצה שזה יישמע, לא מתנסה או משהו כזה, אבל אתה יודע, כאילו אני עושה את זה כבר כמה שנים, ואני באתי בשביל לעשות משהו שאתה יודע, אני בצדות עבודה התאמנתי על משהו, וכרגשתי שזה משהו כן ישים, וכרציתי לעשות את זה ככה. אז רצתי על 45 ולא 5 דקות לקילומטר. אז כביכול אולי אם הייתי רץ על 5, יותר לאט, כן, הייתי מסיים יותר מהר.
כן, אבל זה לא להסתכל על הדברים, אז זה נראה לי מה זה בעייתי.
נכון, נכון. כאילו חשוב להגיד קודם כל שאני, פחת מה ש... פחת הביצוע, אני כאילו, אני אשלם עם זה לגמרי. אני חושב שהמשהו, מה שכאילו פחות הרכיבה באופניים, אולי התנודתיות הזאת, אני לרוב, כל האימון עשיתי, אני עושה לבד, כאילו, אני את הרוב אוכב לבד, הרוב על הטרנר. לפני התחרות בערך חודשיים אני יוצא החוצה ועושה את האימונים העוקים בחוץ, גם לבד. אז אולי התנודתיות הזאת, שאתה לבד, אתה פחות רגיל לזה, כי אתה בדרך כלל רוכב אותו קצב, יציב. אז פה אולי באיזשהו מקום הרכיבה השפיעה עליי יותר מדי. למרות שכביכול בסוף, אתה יודע, בממוצע, כאילו גמרתי בדיוק כמו שרציתי.
כן, אבל כן? זה לא מספר את הסיפור. נכון, הממוצע הוא לא תמיד מספר את הסיפור.
בדיוק, זה לא מספר את הסיפור. אז משהו פה במת-מת של הרכיבה, נהיה לי בטוח השפיע על, על הרגל. כאילו, בוא נגיד ככה, התקפצויות, וזה לא מלאכים, אוקיי? הרבה אנשים אומרים לי, אולי מלאכים, וזה לא חייב להספיק.
לא,
זה לא...
הכי קל לברוח.
נכון, נכון. זה לא... אני לא חושב שמלאכים זה עניין פה. זהו, הרכיבה, כאילו, אני יכול להגיד שכן, הייתי רוכב יותר יציב, אבל האם זה באמת מתאפשר במצבים, אתה יודע, אני אגיד לך, פה זה תחרות עם הרבה אנשים, אני אישית, אני לא עושה דרפטינג, אוקיי? אני לא, גם מבחינתי, לברוח מהדרפטינג הזה, זה גם הרבה פעמים אתה צריך לעשות כל מיני קיקים ולעקוף הרבה אנשים, ואתה כאילו משלם על זה. זה גם משהו שמאוד...
מה שמאוד בעייתי כיום, כן?
כן, כן, אז האם יכולתי לעשות את הרכיבה הזאת דרך אחרת? יכול להיות, אבל אני איכשהו עדיין די שלם בשלם עם זה, אבל אולי כאילו צריך יותר לתרגל את האופן הרכיבה הזה, שזה משהו שכן עולה לי מכאן.
כן, ההובלה באף, השיירות, זה שאתה לא רוכב בדיוק כל הזמן בקצב שלך, בנוחות שלך.
בדיוק. שדווקא אצלך זה פחות, נניח אתה כן רוכב הרבה, אתה יודע, עם קבוצה ועם אנשים.
איפה אני רוכב עם אנשים, כן, ואני גם בגלל האופני הרים קצת יותר... אתה לא יודע, רגיל לשינויים האלה, בשינויי קצב, בשינויי עצימות, כן, אני לא מתרגש מזה.
כן, כן.
אבל גם לי יותר נוח לרכוב סטדי, אבל אתה יודע, לא תמיד אתה יכול. לא תמיד אתה יכול לרכוב את הבטים שלך, גם בגלל שאתה באמת מנסה להתחמק מדרפטינג ודברים כאלה.
בדיוק, בדיוק. זהו, בסך הכל, שמע, האירוע שם שוב פעם, מדהים מכל הבחינות, גם האווירה, יש משהו באווירה, שהוא פשוט שונה מכל תחרות אחרת. בקטע של, בדרך כלל אנחנו מתחילים בערים גדולות, ו... רק יום לפני אולי אתה יודע בכלל שיש שם תחרות, ושני אחרי שהתחרות נגמרת, הכל מתקפל שם. שם זה לא ככה. שם יש מין אווירה שנשארת, שפשוט בכל מקום. ואני חושב בכל מי שמגיע לשם, יודע על מה אני מדבר. אולי, עשיתי איזה אחלה יחסי ציבור לתחרות, לא?
לגמרי.
אבל כן, שמה, שמגיע, מגיע. כאילו, ובאמת, מאוד נהניתי. אני לא חושב שאני אחזור לשם.
לפחות לא בקרוב.
לא בקרוב, לא בקרוב. כן. וזהו, אתה יודע, אחרי כל תחרות כזאת צריך זמן להתאושש, וגם בראש. למה שיש מצב שנרשמתי לעוד תחרות, אבל נדבר על זה כבר בפעם אחרת.
סבבה, נשמור את זה כרגע בעמימות.
כן, בוא נדבר עכשיו זה, בוא תספק קצת, גם אתה היית באיטליה?
אני הייתי באיטליה שבוע, בעצם היינו באירוע של 5 ימים, שנקרא ג'ירו דל דולומיטי. אני יודע שהיו ישראלים שנה שעברה שהיו שם, זה אירוע שקיים כבר הרבה שנים. אירוע שיושב בבולצאנו, כאילו, הבייס הוא בולצאנו, שזה בגבול הדולומיטים, באיטליה, בצפון איטליה. ורוכבים 5 ימים, 3 מהם אתה יוצא מפתח המלון לצורך העניין, ושניים היינו כן בדילוג עם אוטובוס לאנשהו והתחלנו משם, כדי לרכוב יותר באזור של ההארדקור דולומיטים וזה. אירוע לא מאוד גדול.
תספר כמה עליות, כאילו כמה מבחינת טיפוס וזה.
מבחינת, כל יום הוא קצת שונה, אבל טיפסנו 5 ימים מעל 10,000 מטר, כלומר מעל 2,000 ממוצע ביום.
רציני, כן.
כן. היה יום אחד 3,000, ימים של 1,800, ימים של 2,000 ומשהו, כאילו משתנה מיום ליום, וגם מרחק. בסך הכל יצא נדמה לי משהו כמו 24 שעות ב5 ימים של רכיבה, 1,140 TSS אני חושב. רוב היום הוא רגוע מאוד, אתה רוכב בקצב מאוד מאוד מתון, כי רוכבים בעצם בין 2 מכוניות, או רכב קדמי ורכב אחורי, 400 משתתפים בערך, ויש מלא אופנועים וזה, אתה מרגיש כאילו אתה בטור דה פראנס. גם הכביש ריק, אתה רוכב בתוך בועה כאילו, ואתה לא רוכב מכוניות והכל. וכל יום יש עלייה אחת שהיא כאילו התחרות. היו 5 ימים, האמת ביום השלישי התחרות התבטלה, היה להם איזשהו שינוי, היה להם איזה בלטם, הם הודיעו על זה כבר בתדריך ביום לפני האירוע, שיש מצב שזה יקרה. ותכלס זה היה יום מאוד מאוד נחמד, כי רחמנו בקצב שלנו, ולא היה תחרות, אבל נסענו. וגם עלינו בעצם את העלייה הכי קשה.
רגע, צריך להגיד שגם היה שם שירות ממש VIP בקטע של שלח לתמונות, שגם כאילו היה עצירות שלו ממש כאילו, הכל מאוד היה סופר מאורגן כזה, של אוכל, וזה
מאורגן,
היה שם ממש...
מאורגן כן? מדהים, מאורגן קצה, באמת תחנות תזונה ו... מכונאים, אמבולנסים, רכבים, כאילו באמת, ארוחת צהריים כל יום, או בסוף הסטייג' או באמצע הסטייג'.
מגניב.
כן, משהו כאילו באמת, ארוחת צהריים.
כמה זמן זה נמשך יום כזה, כאילו על פני?
אז זה מאוד תלוי, אבל היו ימים מאוד ארוכים, חלקם ברוטו, נטו פחות. כל יום יש לך עלייה אחת, שזה כאילו התחרות, מודדים בעצם, נגיד, עלייה של, נגיד, סתם לדוגמה, 5 קילומטר, אם זה 500 טיפוס, כלומר 10% עלייה, כן. עליות קשוחות מאוד, חלקן גם בגובה, אתה מעל 2,000 מטר, כבר אין הרבה חמצן. ובעצם אתה כל יום מתחרה פול גז על העלייה אחת, וכל השאר בקצב מאוד מאוד נוח. זהו, אני התאמנו לדבר הזה די ברצינות, היינו 19 חבר'ה, גם לני היה איתנו יבואן של קסטלי, והוא גם התאמן איתנו חלק מהאימונים, עשינו לא מעט אימוני עליות, גם בגלבוע, בקרמל, בערי ירושלים, כאילו לקראת האירוע הזה, באמת, הרמנו את היכולת טיפוס וירידה, בעיקר טיפוס כמובן. עשינו כאילו הכנה מרוכזת, בוא נגיד, די רצינית. אני הרגשתי שאני, אתה יודע, הייתי בכושר טיפוס טוב לקראת האירוע הזה. אז קודם כל, אתה יודע, אתה בא לאירוע כולה 400 איש, אבל מתוכם אתה מרגיש שיש איזה 100 שהם ברמה שאתה לא מכיר מישראל. כולל ספורטאי מאסטרס כאילו מבוגרים, חבר'ה בני 50-60, שבישראל זה חריג כאילו לראות מישהו רוכב ברמה הזאת, שם יש פשוט בכל כפר עשרות של כאלה.
טוב, מגיל קטן.
כן, שמע, זה היה מדהים. זה היה אירוע של אירופאים, בעיקר האירופאים, למרות שגם היו חבר'ה מהמזרח, מדרום אמריקה, מאוסטרליה וזה, אבל בודדים. והרמה היא סופר גבוהה, כאילו לראות את האירופאים רוכבים בכביש, מה זה פשוט, הם נראים טוב, הם, אתה יודע, הם חזקים, רגליים טובות.
גם טכנית, נוסים. טכנית.
בטח, yeah. בירידות, זה חבל הזמן. שמע, זה יפה לי, רחבנו 5 ימים, היו 400 איש, לא ראיתי נפילה אחת, לא ראיתי תאונה אחת.
באמת?
לא ראיתי אמבולנס אחד נוסע, כן.
וואו.
לא ראיתי בן אדם עם פלסטר.
זה מפתיע, כי ראיתי תמונות וראיתי, אתה יודע, אמרתי, וואו, הם רוכבים כל כך צמוד, כאילו בטוח יש פה נפילות.
תקשיב, לא ראיתי בן אדם אחד נופל, וירדנו איזה כמה ירידה אחת ממש קשה, טכנית וזה, עם גרבל קצת וזה. לא ראיתי אחד נופל, לא ראיתי תאונה, לא ראיתי נפילה. 5 ימים.
וואו.
ממש, כאילו. משהו קיצוני.
ממש מפתיע.
כן.
ממש. תגיד לי, איך אבל יום אחרי יום ההתאוששות, איך זה מרגיש?
לא הייתה לי בעיה, כי יש לך כל יום קטע אחד של נגיד 25 דקות לקח לי בערך כל יום פול גז, וכל השאר זה מאוד רגוע. אז אתה יודע, זה לא כזה נורא. זהו, הגענו, אני רחבתי, אני לקראת האירוע הזה, אני הערכתי מהניסיון שלי בתחרות באירופה, שהסיכוי שלי נגיד להיות על הפודיום הוא די נמוך. בהשוואה לרוכבים אירופאים בגיל שלי, אתה יודע, רוכבים לגיטימיים וזה, תשמע, אתה בא לשם ומקבל את הפרופורציות. חשבתי שללני יש סיכוי טוב לפודיום, כי ללני הוא בן 60 פלוס, והוא רוכב ברמות אירופאיות, כאילו. וסתם, אז יום זרקתי ללני כזה חצי בצחוק, תשמע, אני הדומסטיק שלך. אופניים גם ככה זה ספורט שהוא כזה חצי קבוצתי, וגם, אתה יודע, זה מייצר איזשהו עניין וזה. והחלטתי, אתה יודע, שאני אהיה הדומסטיק שלו, ואמרתי, יאללה, עלייה ראשונה, אני רוכב איתו, ובוא, אני אנסה לעזור לו, כאילו, והכל. והיו שם לא מעט חבר'ה שבאו ביחד, וזוגות גם, והכל, שזה נחמד, זה מייצר גם איזושהי דינמיקה נחמדה, ואנשים עם אותם בגדים, אותם קבוצות וזה. זהו, רחבנו לא רע ביום הזה, כאילו, סיימנו את היום הזה על וטים די גבוהים, והכל, ולני, אני חושב, היה מקום שלישי בקטגוריה. הקטגוריות היו קצת מוזרות, היה 35-45, 45-55, 55-65, ככה, כאילו. כל 10 שנים, אבל גם בחמבה, כזה, לא, אתה יודע, משהו כזה קצת שונה.
רחב, רחב, לא רחב.
כן.
אוקיי.
אז אני חושב שבאותו יום סיימתי שמיני בקטגוריה, עשירי או משהו כזה, כאילו, סבבה, אבל לא מדהים. ולני היה שלישי נדלתי, וביום השני גם רחבנו כזה פחות יותר ביחד בעלייה, אבל הרגשתי שהוא לא עצמו, ובאמת אחרי זה הסתבר שהוא חולה. הוא היה חולה, כאילו. ואז בעצם, אתה יודע, את היום השלישי רחבנו, זה לא היה תחרות באותו יום, אבל ככה זה הוא כבר לא המשיך, כאילו, הוא כבר לא היה, הוא היה מושבט, כאילו. ואני ביום רביעי כבר רחבתי בשביל עצמי, כאילו, אבל כבר לא הייתי מי יודע מה. אז הסתבר שגם אני חולה.
בקורונה.
כן. וביום החמישי גם רחבתי עם אירנה, אמרתי, אני אעשה, אתה יודע, אני הדומסטיק של אירנה. זהו, סך הכל, אתה יודע, זה אירוע, קודם כל, מאורגן מדהים, מסלולים מדהימים, באמת, תחנות תזונה, אוכל, מכונאים, באמת, כאילו...
אנשים מטורפים בטח, לא?
כן, שמע, ראית התמונות, שמע, זה באמת יפה, כיף, כיף לרכוב שם. מזג אוויר
הפצצה. זה תמונות שקשה לראות, אני צריך להגיד. תמונות שמאוד קשה לראות מהצד שאתה בבית.
מזג אוויר היה ממש טוב, יום אחד היה קצת גשם וקר, אבל בקטנה, כאילו, סך הכל, באמת אין תלונות, כאילו, אתה יכול ליפול שם מימים ממש רעים. זהו, אני... היה חסר לי קצת יותר תחרות, כאילו. כאילו, הייתי רוצה יותר מקטע אחד כל יום שוב תחרות, כאילו, הייתי רוצה שכל עלייה תהיה מזוזה. אם לא, אז לפחות לנסוע קצת יותר מהר בקטעים, נקרא לזה, הלא תחרותיים.
המנהלתיים, לא יודע.
כן, לי זה היה קצת, קצת לאט מדי כזה, קצת באתי נוחים, אבל אתה יודע, עוד פעם, אני חושב שאתה יודע, כל אחד צריך לשאול את עצמו, כאילו, מה מתאים לו וזה. זהו, סך הכל, אתה יודע, חוויה.
כן, היה לי חוויה מגניבה לאללה. אחד שזה מאורגן, מאורגן טוב וזה, ויש מין תשתית כזאת.
כן, וזה גם יחסית לא יקר. יחסית לאירוע כזה של 5 ימים, זה היה, אני חושב, משהו כמו 600 יורו, זה ממש לא נורא.
וואלה.
כן.
יפה.
זהו, עוד חוויה לאוסף.
כן. אז אתה חזרת עם שם קורונה, גם אני צריך, גם אני מראות חזרתי עם קורונה. אז גם, בגלל זה לקח לנו גם זמן עד שקלטנו את הפרק הזה.
כן.
כן. וזהו, שמע, עכשיו אנחנו גם, בוא נראה את הפרק הבא, עכשיו אנחנו גם קצת בחופשים, תמיד זה העניין בקיץ. אבל לפני שאנחנו מסיימים, אני חושב שבואו נעשה את הפינה של הגאדג'טים רגע. יש איזה גאדג'ט אולי שנדבר עליו לפני שנסיים. אני חושב שמתי, לפני זה כבר חודשיים, שלוש, הבאת לי איזה משהו לניסיון.
טייר גליידר, איך קוראים לזה?
טייר, קוראים לזה טייר גליידר.
כן.
העניין הוא כזה, למי שיש צמיגי טיובלס וצמיגים שעולים בצורה קשה.
שאנחנו רוכבים על טיובלס, גם בנגש, גם בכביש.
כן. כן, ביוחד יש מי שמכיר, קונטיננטל 5000 טיובלס, זה צמיג שזה כל כך נורא להרכיב אותו עם האצבעות, עם הידיים, זה שובר את האצבעות, ואני צריך עוד בן אדם שיעזור להרכיב. זה ממש מכשיר קטן, כמו, דומה לקף, זה לא בדיוק קף, שבעצם הוא עוזר לך להלביש וגם להוריד את הצמיג בצורה מאוד מאוד קלה. שאמרת לי שהנה אמרו לך שזה עושה את זה קל, אמרתי, טוב, נו, מה זה כבר יכול לעשות? כאילו, כמה זה כבר... יוריד את זה מהר או ילביש מהר, ווואו, שמע, זה משהו. אני מרכיב את עצמי את טיובלס לבד, שם את החומר וכל ה... אני משחק עם זה הרבה. תקשיב, זה פשוט פטנט, חבל על הזמן, באמת כבר כתבתי לך אחרי הפעם הראשונה. אתה יודע, גם מי שאין לו טיובלס וגם עם צמיגים רגילים, למרות שקצת לפעמים אני פוחד שזה יכול לצבות קצת את הפנימית, וואו, תקשיב, זה פשוט תוך שנייה סוגח את הצמיג, פותח, וואו, זה משהו...
זה פשוט מעין כף, אבל במקום כפות רגילות של צמיג, זה כף.
היא ממש נוסעת כזה על המסילה, צריך...
זה כף שבנויה אחרת, נראית אחרת, ושמע, בסוף זה חתיכת פלסטיק, גם לא יקרה יחסית, שמשנה לך את החיים.
לא יודע אם יש לזה יבואן, ואין
לנו... יש, יש, יש. אני קנו לי את זה בארץ, כן.
אין לנו אבל איזשהם, לא יודע...
רפרנס לא, אבל
קוראים לזה גליידר. לא, אין לנו חסות או מישהו פה שאנחנו באמת אומרים, כי זה מוצר מגניב, וזה אשכרה עובד, כי אני תמיד סקפטי לגבי כל הדברים האלה, ווואו, גם התחלתי עם זה שניסיתי את זה עם צמיג רגיל, וזה תוך שנייה הלבשתי את זה. פשוט לא צריך את הספעים, גם צמיג רגיל, לפעמים אפשר לצבות את הפנימיות, וזה במיוחד, לפעמים, הרבה פעמים שאתה נוסע פה בישראל שחם, הצמיג מתייבש, ואז אם אתה מחליף פנימית, לפעמים קצת יותר קשה לסגור אותו, כי זה משנה את המבנה של הצמיג. תשמע, לכל השימושים האלה, באמת זה יחסית זול, טייר גליידר, מומלץ מאוד.
אחלה מוצר.
זהו אחלה, נראה לי נסיים כאן, אז תודה שהייתם איתנו, פרק יותר ארוך מהרגיל, יש לנו, אני חושב שעוד חצי מהדברים שרצים לדבר עליהם פה לא הספקנו אותם, נשאיר אותם לפעם הבאה.
חד משמעית.